שלום לכולם. היום במדינת ישראל קוראים ליום הזה יום השואה, ו ואנחנו נשתדל היום לתת זיכרון למה שהיה שם. אוקיי? אנחנו מכירים, אתם מכירים את הביטוי הזה, שם. מי שלא היה שם, הוא לא יוכל להבין, כן? ואני מהצעירים ביותר, שעוד יכולים לספר, יש עדיין אנשים, מספר אנשים מסוים, שהם מתקרבים, שהם יותר מבוגרים ממני, והיו שם בגיל יותר גדול ממני. אני הייתי שם בתור ילדה קטנה. לא ידעתי שיש מלחמה, לא ידעתי שאני יהודיה, לא ידעתי שיש גויים ויהודים, שום דבר. כי אני נולדתי חצי שנה לפני שגרמניה פלשה להולנד. גרמניה התחילה את המלחמה ב-1939, ושנה אחרי זה, ב-10 למאי 1940, גרמניה פלשה להולנד, אחרי שבאותו יום חתמו חוזה עם ממשלת גרמניה, וגרמניה הבטיחה שלא ייגעו בהולנד כמו במלחמת עולם הראשונה. באותו לילה הם עברו את הגבול ופלשו להולנד. הולנד היא ארץ מאוד מאוד קטנה, שטוחה, וזה משחק ילדים לכבוש אותה. גרמניה הפסידה את מלחמת העולם הראשונה, והם לא היו מוכנים לוותר על כבודם. במשך 20 שנה, שזה כלום, במשך 20 שנה גידלו דור שהיו ממושמעים, כן, בהיטלר יוגנד, בנוער ההיטלרי, ההיטלר, של היטלר, והם גידלו שם דור של חיילים, השקיעו את כל התקציבי המדינה בכלי מלחמה, ופתחו במלחמת עולם השנייה.
סליחה, אם אפשר,
כן.
מצטערת שאני קוטעת אותך, פשוט שנוכל...
לא, בסדר, כן, בסדר.
אוקיי, אז רבנית איתה напоминает нам, что сегодня день катастрофы, и сегодня мы будем говорить о том, что произошло там, да? Она говорит, что те, кто не были там, не смогут никогда до конца понять, что там произошло, но мы все же попытаемся понять, что там было. Осталось, к сожалению, мало людей в мире, которые помнят это во взрослом возрасте или там, ну, скажем, в подростковом возрасте. Рабанит Ита...
Рабанит Ривка.
Не может рассказать так, как рассказали бы взрослые люди, да, но она может рассказать то, что она знает. Ей было полгода, когда Германия вторглась в Голландию. Это было 10 мая 40-го года, ровно через год после начала войны Германия вторглась в Голландию, несмотря на подписанное соглашение о том, что этого не произойдет. Значит, Рабанит Ривка рассказывает, что Германия, так как проиграла Первую мировую войну, она не могла поступиться своей гордостью, да, и вырастили целое поколение, так сказать, гитлеровской молодежи, все финансы были вложены в это мероприятие. Эта гитлеровская молодежь выросла за 20 лет с сознанием, что как бы их растоптали во время Первой мировой войны, и они были готовы за это мстить. И вот в 40-м году Германия вторглась в Голландию. Тадараба.
Катув батура «Зхор эт ашер асалаха амалек». Бишвили зе хова, зе зхут, וגם מצווה לספר. בגלל שכתוב, זכור את אשר עשה לך עמלק.
Повторе, что сделал тебе Амалек, и Рабанит Ривка говорит, что это обязанность и заповедь для нее рассказывать то, что она знает, чтобы мы помнили, что нам сделал Амалек. Это и обязанность, и заповедь.
יש אנשים שעדיין בחיים בגיל בין 80 ל-100 שהם יכולים עדיין לספר מה היה שם. חלק גדול, כמובן הגדול, נפטרו. חלק מהמבוגרים, הזיכרון שלהם עזב אותם. אבל יש עדיין כמה אנשים בעולם שהם יותר מבוגרים ממני ושעברו את שבעת מדורי הגיהנום של היטלר, כולל מחנות המוות ומחנות העבודה וכל היסורים שהיו שם. אז אני, כן, אני ואלו שבגילי הם הקטנים והאחרונים שיכולים עוד לספר.
Значит, Рабанит Ривка рассказывает еще раз, что в мире осталось немного людей, которым, скажем, от 80 до 100 лет, которые могут рассказать, что они пережили. Большинство, к сожалению, умерли, и у многих уже проблемы с памятью, и они просто не помнят уже, что произошло. Но сколько-то людей еще могут об этом рассказать? Люди, прошедшие 7 кругов ада, да, как мы говорим, и которые все еще в состоянии рассказать, что же там произошло.
Анахну кулам пагашну анаши. Шалу, эфо ая акадош барху башуа. Ве анахну цхим насбир лэм, ше ми עשה את השואה אם לא הקדוש ברוך הוא בעצמו.
Мы часто спрашиваем, где был Бог, когда была катастрофа, как Бог допустил катастрофу. Но мы забываем при этом, что всем в мире управляет Бог. И кто же сделал, кто же, так сказать, совершил катастрофу, если не Бог? תודה.
לא היטלר מנהל את העולם, לא חוצ'וף, לא ראש ממשלת ארצות הברית, לא. רק הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. לב שרים ומלאכים ביד השם, ומישהו יכול להגיד שהשואה הייתה הפתעה? לא, ממש לא. בגלל שיש שתי פרשיות בתורה עם הכללות. אין בחוקותיי תלכו, כן? בשמע ישראל אנחנו אומרים, והיה אם שמוע תשמעו על מצוותיי. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו ברכות בלי סוף. ואם לא, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו כללות. והנה כל הכללות הכתובות בתורה היו בשואה. עוד אחד לא נפלה. והיו כמה יהודים, תלמידי חכמים, הרבה שנים לפני השואה, שניבאו, אומרים, כן, תלמיד חכם יותר מנביא, הם אמרו שיהיה שואה. הם אמרו, יש פה המגיד מקלב, הרב ישראל סלנטר, הרב המגיד מקלב 70 שנה לפני השואה, הרב ישראל סלנטר שנפטר ב-1883, ורב מאיר שמחה מדווינסק שנפטר ב-1926, וכולם הזהירו את עם ישראל שתהיה שואה.
Значит, Рабанит Ривка говорит, что ведь ни Гитлер, ни Хрущев и никакой другой глава правительства не устроили катастрофу. Катастрофу устроил Бог. Является ли это для нас сюрпризом? Нет, никаким образом это не может быть сюрпризом. Ведь у нас в молитве Шма Исраэль и в других местах есть проклятие, да, есть сказано, если будете слушать меня, если пойдете моими заповедями, то будут благословения. А если нет, то понятно, что будет наоборот. И ввиду того, что очень многие евреи отступили от соблюдения заповедей, то различные мудрецы предсказывали, что будет катастрофа. И это было совсем незадолго. Например, Рав Салантер предсказывал это в 1883 году, а Рав Мир Симха из Двинска в 1926 году. То есть катастрофа никаким образом не является для нас сюрпризом. Это да.
על מצרים כתוב שעם ישראל לא שינו לבושם, לשונם ושמותיהם. ומה היה בגרמניה? תראו איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, איך אומרים, מידה כנגד מידה. ההשכלה התחילה בברלין. השואה, היטלר, התחיל בברלין. ואנחנו אומרים כל שבוע בהבדלה, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. אם אנחנו לא מבדילים את עצמנו, אז זה מה שקרה, שהקדוש ברוך הוא שלח את היטלר שיבדיל אותנו מן הגויים.
Мы знаем, говорится, что евреи не должны были менять и в Египте свой язык, свои имена и свою одежду. Да? Три очень важных вещи. Но известно, что еврейский мир ассимилировался. Это было особенно заметно в Германии и в плане языка, и в плане имен, и в плане одежды. И действительно, катастрофа началась в Берлине, именно там, где был центр ассимиляции. Мы знаем, что во время Авдалы, да, во время церемонии, отделяющей святого от буднего в конце шаббата, мы говорим, что благословен Господь, отделяющий нас от народов. Но мы перестали отделяться от народов, и тогда пришлось Богу проявить себя и отделить нас от народов, так как сами мы этого больше не делали. Тогда.
עכשיו שמי רבקה לוינסון מהבית פלסהאואר, שזה שם הולנדי מובהק שאנשים לא יכולים אפילו לבטא אותו. ונולדתי חצי שנה לפני שהיטלר פלש להולנד. בהולנד לפני השואה היו 140 אלף יהודים. הולנד היא ארץ מאוד קטנה, זאת אומרת שצריכים לקבל כל דבר לפי היחס, כן? 140 אלף יהודים היו בהולנד. אחרי השואה היו בהולנד, נשארו בהולנד 20 אלף יהודים. איפה 120 אלף יהודים? איפה? את לרצח אותם. וארבעה חלקי חמש חלקים של כל יהודי הולנד. לפני השואה, בבדיקה האחרונה, מצאו בהולנד 1939, היו בהולנד כבר 100,000 NSB. NSB, NSB, זה אנשים שהלכו עם היטלר. הולנדים, הולנדים. משתפי פעולה. אבל רוב ההולנד, רוב ההולנדים, הם בכלל לא היו אנטישמים, כן, ההיסטוריה אתם מכירים, שלפני 500 שנה, שהיה גירוש ספרד, הרבה יהודים הגיעו להולנד, ובנו שם קהילה ספרדית מפוארת, ורק אחרי זה הגיעו יהודים ממזרח אירופה, ששם כבר היה אנטישמיות מאוד קשה, ופרוגרומים, והגיעו אז אשכנזים להולנד. אז כל השנים היו שם שתי קהילות, קהילה הספרדית וקהילה אשכנזית.
רבנית ריבקה לוינסון рассказывает еще раз, что ей было полгода, когда Германия вторглась в Голландию. Теперь до вторжения Германии в Голландию, в Голландии жили 140 тысяч евреев, а после войны в Голландии осталось 20 тысяч евреев. То есть 120 тысяч были убиты. Простая математика, 4 пятых населения еврейского Голландии были уничтожены. Осталось только 1 пятая. Значит, в Голландии было какое-то количество людей, которые сотрудничали с немцами, их назвали НСБ, но большинство голландцев не было антисемитами до войны, да, не было антисемитами. В Голландии процветали две еврейские общины, сефардская и ашкеназская. Как известно, 500 лет назад произошло изгнание евреев из Испании, и очень многие евреи переселились в Голландию, где они нормально и свободно жили. А кроме того, в Голландию приехало большое количество евреев из Европы, из Западной и Восточной Европы, севернее Испании, где люди уже, где евреи уже страдали от погромов и от преследований, и многие из них устремились в Голландию, в которой они чувствовали себя спокойно и свободно. Таким образом, в Голландии к началу войны было две процветающих общины, сефардская и ашкеназская. Туда.
כן, אנחנו גרנו באמסטרדם, לאבי היה בית חרושת שהוא בנה בעשר אצבעותיו, רק שנייה, הנה, אתם יכולים לראות?
את הפוטוגרפיה? מה, видно? видно פוטוגרפיה?
כן, אנחנו רואים. הנה אבא שלי.
זה מוי отец.
ואלו העובדים שלו בבית חרושת, יהודים ולא יהודים.
Значит, Панит и Ривка Левинсон родилась в Амстердаме, и ее отец сам своими руками построил завод, и на этой фотографии мы можем видеть как ее отца, так и работников завода.
שכחתי לסדר את זה, לפי סדר. רגע.
Она сказала, что на заводе работали как евреи, так и не евреи.
Так и не евреи, да.
אנחנו היינו אבא, אמא, הם, קודם עם שלושה ילדים, כשמלחמת העולם התחילה, באפרי למאי 1940, היינו שלושה ילדים, בבקשה. יש פה, הנה. שני אחים, ואני פה,
двое братьев.
התינוקת הזאת נולדה ממש באמצע השואה ב-42.
Значит, слева вы видите рабанит Ривку, а вы ребенок, которого видите справа, грудной, это ее сестра, которая родилась посреди катастрофы в 42-м году.
אלו ההורים.
Это мои родители.
אנחנו היינו דתיים, והיו שתי סבתות. סבתא אחת שהייתה גרה באותו בית למטה, וסבתא אחרת לא רחוק. ולאמא היה אח ואחות נשואים עם ילדים. הסבתא אחת עברה את השואה בברגן בלזן וחזרה. סבתא אחרת נלקחה למחנות ההשמדה ונרצחה. אבא שלי היה לו רק אח אחד שגם נרצח. ו... כמובן שלא נדבר על שכנים וחברים ושכולם נרצחו, כמעט כולם.
Можно? אפשר?
כן, כן, כן.
Значит, רבנית ריבקה рассказывает, что они были религиозной
семьей. מאוד מוציא אותי
מהריבקה. Что они были религиозной семьей. Значит, кроме родителей, троих детей и четвертой девочки, которая родилась в 42-м году, были две бабушки. Одна бабушка жила с ними, и одна бабушка жила недалеко. У мамы были брат и сестра, у папы был брат. Одна из бабушек была взята в Берген-Бельзен, и она пережила войну и вернулась. Вторая бабушка была убита в концлагерях, брат отца был убит в концлагерях. И, конечно же, соседи, друзья, все-все они были убиты.
Аба ниса ливрох. Алло. Эхат ха-шеэлот шел ха-олам. Эх ха-юдим натну ла-германим ла-хувил отам ла-шхита. Эх ло барху. Эх ло иткум аму. Эх, эх, эх. Топ. מי שקצת מתעמק וקצת יודע וקצת קורא ספרים ורואה סרטים, אז הוא לא ישאל את השאלה הזאת. ובקיצור, אבא שלי ניסה לברוח, כמו הרבה הולנדים אחרים, לאנגליה. והוא הכניס את כולנו למכונית קטנה, שבעה אנשים, שתי סבתות, אבא ואמא, שלושה ילדים. שתי סבתות, אבא ואמא, שלושה ילדים, שבעה אנשים. הוא הכניס אותם לאוטו ונסע לאמרדן. אמרדן זה נמל לא רחוק מאמסטרדם. נמל, כן, שמשם אפשר להפליג לאנגליה. ובדרך לשם, היה פקוק לגמרי כמובן, כי אנחנו לא היינו יחידים, כולם ניסו לברוח, וכל הכביש היה מלא מכוניות בצד אחד, לכיוון אמרדן, ובצד שני, כל הטנקים והכלי מלחמה של הנאצים נסעו גם לאמרדן, לסגור את הנמל ולמנוע מהאנשים לברוח.
אפשר לתרגם בבקשה? כן. туда. Рабанит Ривка рассказывает, что отец, глава семьи, пытался спасти свою семью и убежать. Теперь часто спрашивают, как это евреи совершенно спокойно дали себя убить, пошли как овцы на заклание, почему они не бежали, почему они не спасались. Значит, те, кто смотрели фильмы, читали книги и немножко больше вникали в тему, понимают, что это не так, что люди пытались спастись. В частности, отец Рабанит Ривки пытался спасти всю свою семью и убежать в Англию. Он посадил 7 человек, детей и бабушек, всех посадил в машину, и они поехали в порт, находящийся недалеко от Амстердама. Я надеюсь, я правильно поняла название, Амейтен. По дороге к порту были пробки. Естественно, не только они пытались бежать, а все, кто помог, пытались бежать. И все было запружено транспортом. При этом немцы везли уже оружие, танки и другое оружие они уже возили. Туда раба.
עכשיו אנחנו צריכים רגע לדמיין, אני אין לי את הכישרון לתאר את זה, מה עבר על האוכלוסייה של הולנד עם השלטון של הגרמנים. כן, ממשלת הולנד דרכו לאנגליה יחד עם המלכה וילהלמינה, וגרמניה תפסה את השלטון. זה דבר שהיום בנורא. גם העולמים לא רצו אותם, נכון? בוודאי שלא. ודרך אגב, גרמניה גייסו את ההולנדים, הגויים, הגברים והבחורים, שלחו אותם למחנות עבודה בגרמניה, בגלל שכל הגרמנים, הגברים, היו בצבא. והיו צריכים אנשים שיפעילו את הבתי חרושת שלהם, ואת החקלאות, וכל מה שצריך. אז מהארצות, הכיבוש, כן? אם זה פולין, אם זה הולנד, אם זה בלגיה, אם זה צרפת, אם כל הארצות, שלחו גויים לגרמניה לעבוד, וגם הם לא רצו לעבוד בגרמניה. אז נפתחה מחתרת הולנדית של גויים, מחתרת נגד הגרמנים, והרבה גברים ובחורים הולנדים ניסו להתחמק מלהישלח לגרמניה לעבודה.
רבנית ריבקה רסказывает, что у нее даже не хватает воображения описать, что стало происходить в Голландии после того, как ее захватила Германия. Начнем с того, что правительство и королева Вильгельмина убежали в Англию. Они бросили голландцев, и Голландия была захвачена немцами. Важно подчеркнуть, что голландцы сами не хотели этого, ничего хорошего для них в этом захвате не было. Надо помнить, что немцы, немецкое правительство собирало мужчин и юношей по всей стране и посылало их в Германию работать. Да, это мы говорим не про евреев, это мы говорим про гоев, да, про голландцев. Они посылали их на заводы, в разные рабочие лагеря обслуживать немцев. Не только в Голландии, но и в других странах, и в Бельгии, и в Польше. Немецкое правительство собирало молодежь и мужчин и посылало их работать в немецкие лагеря. Поэтому вскоре после захвата Голландии Германией голландцы организовали подполье. Это не евреи, это именно голландцы организовали подполье, в котором они пытались действовать против немцев. А также некоторое количество мужчин и молодых людей пытались сделать все, чтобы избежать их пересылки в Германию в рабочие лагеря. Туда.
И, конечно, что הכוונה של השידור הזה זה הסיפור האישי שלי, וכמובן אני אספר. אבל אי אפשר לספר את זה בלי לתאר את הרקע. שאף אחד מאיתנו ואף פעם יותר לא יהיה כזה דבר ולא נדע מצרות מה זה שלטון גרמני ומה הם עשו בשביל הגויים זה גם היה מספיק גרוע אבל מה עשו ליהודים וברגע שגרמניה השתלטה על הולנד, התחילו הגזרות נגד היהודים, ממש מהיום הראשון. אבל שמענו, ואנחנו יודעים, שבמזרח אירופה, הגרמנים לפעמים, אני שמעתי את זה אישית, מאישה, שהייתה גרה אצלי פה בתפרח, היא הייתה ניצולת שואה, אולי מפולין, שמה באזור, והיא סיפרה לי, היא סיפרה לי באופן אישי, שהגרמנים הגיעו לעיירה, אספו את כל היהודים בכיכר העיר, כיתרו את הכיכר במכונות ירייה על טנקים, במעגל סגור, וירו בתוך הקהל שעות רבות, עד שהיהודי האחרון מת, נרצח. זקנים, נשים, גברים, ילדים, תינוקות, כולם. והיא שכבה שם בין המתים, ולא נהרגה. והיא יצאה משם, אני לא זוכרת עכשיו את כל הסיפור שלה, היא ניצלה, עברה את השואה, הגיעה לארץ, בנתה משפחה, זכתה לילדים, אחד מכל העיירה. בהולנד לא עשו ככה הגרמנים, כי הם ידעו שההולנדים לא ישתפו איתם פעולה.
ו... אפשר? סליחה, אפשר שאני מפנית? כן. רבנית ריבקה говорит, что я рассказываю про себя сейчас, да, свою личную историю, но невозможно рассказать свою личную историю, не сделав некоторого вступления, не описав тот фон, не описав то, на фоне чего происходило все, что происходило с ней, с ее семьей. Да? Важно понять. С первого дня захвата Голландии и Германии были изданы указы против евреев. Теперь важно понять, что не всюду, не во всей Европе происходило одно и то же. В разных странах немцы вели себя по-разному. Например, Рабанит Ривка вспоминает, что она знала женщину, пережившую катастрофу из Польши. И она рассказывала, что вот она была из какого-то небольшого городка в Польше. И немцы просто собрали на площади всех евреев их танками. И просто стреляли, расстреливали всех, кто там стояли. Пока всех до последнего человека не расстреляли, включая маленьких детей, пожилых людей и так далее. И вот эта женщина, она была девочка. Она лежала там среди мертвых тел. И ее случайно не убили. И она смогла оттуда убежать, спастись. Она не помнит в подробностях всю историю, но она спаслась, она пережила катастрофу, создала семью и как бы сумела выжить и живет в Израиле со своей семьей. Это одна девочка из всего еврейского местечка или городка. Так это было, например, в Польше. Германия знала, что голландцы не будут активно с ними сотрудничать. Поэтому вела себя не совсем так. Туда.
В Холланд הם הלכו שיטה אחרת. הם בצורה מאוד מאוד מתוכננת, מאורגנת ומדויקת בשיטתיות. לאט לאט גזרו גזירות על יהודים חדשים לבקרים. אחד הגזירות הראשונות היו שפיטרו מהעבודה את כל היהודים שעבדו במשרות ממשלתיות. תחשבו רגע, כל הפקידים במשרדי הממשלה, כן, כל הרופאים בבתי חולים, כל המורים בבתי הספר, רשימה ארוכה שהיהודים האלה בין יום היו בלי פרנסה. זה אחד ברשימה ארוכה ארוכה, שאני רגע אשתדל פחות או יותר למסור לכם, זה כן, במשך שנה נגיד, שבמשך שנה, שנתיים, נגיד, וכל יום גזרות חדשות. היהודים אסור להם לעבוד אצל גויים. הגויים אסור להם לעבוד אצל יהודים. ליהודים אסור לקנות בחנויות של גויים. לגויים אסור לקנות בחנויות של יהודים. היהודים אסור להם להיות בחוץ אחרי 8 בלילה. יהודים אסור להם לנסוע בתחבורה ציבורית. יהודים אסור להם ללמוד בבתי ספר של גויים. יהודים אסור להם להיכנס לפארקים, למוזיאון, לבריכות שחייה, לקולנוע, לבתי קפה. אני אומרת את זה עכשיו לבת אחת, כן? זה הכל היה לאט לאט, עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד שבוע, עוד חודש, גזירות. עד
אפשר?
עד שב... כן, כן.
כן, אפשר שאתה גם. רבנית ריבקה рассказывает, что так как ну, немцы понимали, что в Голландии таким образом это не пойдет, как, например, в Польше, они сделали по-другому. Они сделали очень организованную и ступенчатую систему преследования евреев. Это началось с указов. Сначала это были не расстрелы, не убийства, а просто указы. Указы это, эти становились все более и более жестокими. Это было очень постепенно. Начали они с того, что устроили, что уволили государственных служащих. Да, то есть, что такое государственный служащий? Это и не только чиновники, это и врачи, и учителя. Вдруг огромное количество людей оказалось без работы. С этого начали. И дальше в течение года-двух были все более и более сложные указы. Например, евреям нельзя было работать у гоев, гоям нельзя было работать у евреев, нельзя было им покупать друг у друга ничего, евреям и гоев, и гоем евреев. Потом вдруг евреям запретили после 8 вечера выходить на улицу, потом им запретили пользоваться общественным транспортом, школами, парками, бассейнами, кафе, кино. И вот так вот медленно-медленно евреев как бы лишали возможности жить среди гоев таким постепенным способом. Да.
Вот לא גמרתי את הרשימה בכלל. הגרמנים שמו על הצוואר של היהודים טבעת, והדקו את הטבעת הזאת כל יום עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. והמשך הרשימה, יהודים צריכים למסור עד תאריך זה וזה, את כל תכשיטי האישה, כולל זהב, כסף ויהלומים. על כל גזירה היה מי שלא מקיים את הגזירה, עונשו מוות, כן? עונשו, ישלחו אותו למחנות עבודה, עבודה, כן? מחנות השמדה. בהולנד עוד בהתחלה לא ידעו שזה מחנות השמדה, הם לא ידעו בהתחלה. לאט לאט הם ראו שאנשים שנעלמו, כי תוך כדי כבר מיד היו הרבה משלוחים למזרח, כן? אנשים נעלמו מהבית ואנשים לא שמעו מהם כלום ולא חזרו, אז הם התחילו לאט לאט להבין מה שקורה. יהודים צריכים למסור את כל כלי הנחושת, את כלי הכסף, את השטיחים, את התמונות על הקיר, את הנברשות. הם רוקנו את היהודים מכל הרכוש עד הפרט האחרון. מעילי פרווה, כאלו, זה לא מעיל, זה כזה פרווה ששמים ככה על הכתפיים, כן? למסור את הפרווה. זה, הגיעו, הגיעו שלב מסוים, הגרמנים עיקלו מכל היהודים את חשבונות הבנק. את חשבונות הבנק, את החנויות, את המפעלים. אתם רואים מה קורה שם? לאבא שלי היה בית חרושת גם. הוא ראה מה שקורה. הוא מחר כאילו, מחר את הבית חרושת שלו למכר גוי, שהיה איתו ביחסים טובים, ביחסי חברות וידידות ומסחר, והוא מחר לו את הבית חרושת, והגיע היום, הגיע הפקיד הגרמני עם תופס, אדוני, אדון פלסאור, ממחר אתה יכול להישאר בבית, הבית חרושת שלך עובר לגרמנים. אז אבא שלי אמר, זה לא שלי, הוא הראה לו את החוזה, אתה יכול ללכת לפון דר לינדן, לאיש הזה קראו פון דר לינדן, אתה יכול ללכת אליו, זה שלו, זה לא שלי, וכך הבית חרושת של אבי ניצל, הגוי הזה שמר על בית החרושת של אבא, שנתיים, זה היה עניין של שנתיים, לפחות, לפחות אולי יותר, ואחרי השואה הוא יחזיר את זה.
אפשר, אפשר?
הוא היה... כן.
רבנית ריבקה רסказывает, что немцы затягивали петлю на шее у евреев все больше и больше. В какой-то момент они потребовали сдать все драгоценности, там включая серебро, золото, бриллианты. Теперь естественно надо было сдать такие вещи, как шубы, как муфты, и в общем-то в конце концов практически все имущество, которое что-то стоило, надо было сдать немцам. В какой-то момент появился указ, что те, кто не выполняет этих указов, их ждет смертная казнь. Их отправляли в рабочие лагеря. Сначала люди не очень понимали, что рабочие лагеря — это концлагеря. Сначала они не знали, что евреи там погибают, но постепенно стало понятно, что люди, которых вот в наказание за невыполнение каких-то указов куда-то пропадают, они не возвращаются. Постоянно пропадали люди, которые больше не возвращались, их никто не видел. Кроме того, евреям велели закрыть все заводы и все предприятия, и отец Рабанит Ривки смог спасти свой завод, потому что он видел, что происходит, и он вовремя его продал голландцу по фамилии фон дер Линден. И в какой-то момент к ее отцу пришли немцы и сказали, значит, вы должны ваш завод сдать, вы не имеете права как еврей держать завод. И он сказал, ну я же его продал, у меня нет никакого завода, вот, пожалуйста, идите к господину фон дер Линдену, это его завод. И так этот человек, слава богу, спас завод отца таким образом. И 2 года этот завод был в его владении. Владении фон дер Линдена. Туда рва.
Да, и потом он вернул, и после войны он вернул его и отцу.
Да, да.
Йом хеги רגע, עוד, חוץ, עוד, עוד היו, לאט לאט הופיעו בהרבה מקומות, אם זה פארקים, אם זה חנויות, אם זה רחובות, אם זה עיירות, הופיע שלט, הכניסה ליהודים אסורה. אני, יש לי פה תמונה באיזה מקום, אבל אני כרגע לא מוצאת אותה. הכניסה ליהודים אסורה. או שגזרו שאסור ליהודים ללכת במדרכה, שצריכים ללכת על הכביש, או שאסור ללכת רק במדרכה אחת ולא במדרכה השנייה, כל מיני גזרות. ועד שהגיעו לגזרה ב-42 בטלאי הצהוב, הטלאי הצהוב.
כן, אני יכולה. זאת אומרת, Вот желтая звезда, которую евреям надо было носить, начиная с 1942 года. Уже во многих местах было написано, вход евреям воспрещен, или евреи должны ходить только по одной стороне дороги. И вот в 1942 году евреев обязали носить вот эту желтую звезду. Это желтая звезда мамы или папы рабанит Ривки.
А германин קורו לכל היהודים להגיע למשרד כדי שיספיסו על התעודת זהות שלהם ג'י גדול של יהודי, כן, האות הראשונה של יהודי, בבקשה.
Вот удостоверение личности и евреев, которые обязаны были прийти в офис, чтобы голландцы поставили на нем такую большую букву J, Jude, то есть еврей. Все евреи должны были ходить с вот такой буквой J.
היה להם עוד שיטה. הם חשבו כמובן שאנשים החביאו כסף, זהב, תכשיטים, כסף. אז מה הם עשו? הם אמרו ככה. מי שמשלם כך וכך אלפי פלורינים הולנדים, הוא מקבל שפר. מה זה שפר? שפר זה טופס. כתוב על זה שאתה עכשיו מוגן, אתה מוגן, אתה פטור מלהישלח במשלוחים למחנות עבודה, מחנות השמדה. ואנשים שהיה להם כסף, היו אוכלוסייה, באמסטרדם, תחשבו רגע, לפני, בהולנד היו 140 אלף יהודים, רק באמסטרדם היו 80 אלף יהודים, שרובם היו עניים. אז להם לא היה כסף. נכון? לקנות את השפר. אבל אנשים שהיה להם קצת כסף, הם כן קנו את השפר. וביניהם אבא שלי, היה לו שפר. אז אנחנו היינו בבית עד 43, שכבר כמעט לא היו יהודים באמסטרדם. רק רגע, אבל כל השפר הזה היה גם כן רמאות אחת גדולה. בגלל שאחרי כמה חודשים הודיעו שהשפר הזה כבר התבטל, ומי שרוצה לא להישלח למחנות עבודה, הוא צריך לקנות שפר חדש. ובצורה כזאת הם הצליחו, כן, לסחוט את היהודים עוד מהאגם עם מהרכוש האחרון.
נאצ'ית. Рабанит Ривка рассказывает, что в какой-то момент, в 1942 году, немцы издали новый указ, что те, кто заплатит деньги за бланк, который назывался Штер, получат защиту от пересылки в рабочие лагеря. Ну, понятно, что это были концлагеря, лагеря уничтожения. Вот. В Амстердаме жило 80 тысяч евреев. И большинство из них были бедны, они не могли платить такие большие деньги и не были купены. Но папа рабанит Ривки был человек, который мог заплатить, и он заплатил и купил этот штер. Но так до 43-го года они жили с этим штером. Но через несколько месяцев немцы издали новый указ, что ну, тот штер старый уже нерелевантен, и надо покупать новый штер. То есть все это был обман. И таким образом они смогли вытянуть, в общем, все деньги даже из обеспеченных семей. Вот. Поэтому если кто-то прятал драгоценности, то это им не помогло. Все равно пришлось платить бесконечные деньги, чтобы получить этот штер, защиту от концлагерей. Кен, Каша.
Аюля Гаванин, коль мене щитот. השיטה הראשונה הייתה שהיו מודעות ברחוב או בעיתון, או ששלחו, אני לא יודעת, מכתבים הביתה, אני לא יודעת, שהיהודים מהרחוב הזה או מהשכונה הזאת, או יהודים שהשם שלהם מתחיל באלף בית ג', הם צריכים להתייצב ביום ראשון בשעה 10 בכיכר כך וכך, ולקחת איתם כל אחד תרמיל, ובתוך התרמיל צריך להיות בגדים, נעליים טובות, נעלי עבודה, כי אם הלא הם שולחים אותם למכונות העבודה. סמיכה, לא יודעת, מה שהיה, שהרשימה, נפלו להם רשימה. אז חלק גדול מהאנשים הלכו, הם אמרו שאולי אנחנו נחזיק מעמד, עם ישראל עבר הרבה במשך ההיסטוריה, אנחנו נעבוד, אנחנו נחזיק מעמד. אבל הם כמובן, הם לקחו לשם גם את הזקנים ואת הילדים, את כולם, כל המשפחה, כן? והיו אנשים, כן, הרבה אנשים, הם התייצבו, לפי תמונות כמובן, התייצבו, ואז היו שם יהודים וגם גויים שנתנו להם קוסטי, נתנו להם לחמניות, ואחר כך הצעידו את האנשים ברגל עד לתחנת הרכבת, ובתחנת הרכבת הכניסו אותם לקרונות, והכניסו אותם ונסעו, ובהולנד היה מחנה וסטרבורג, לשם רוב יהודי הולנד נשלחו קודם כל לווסטרבורג, זה היה כתקראי לזה מחנה מעבר, ומשם כל שבוע יצא רכבת בהמות, שהקרון הוא סגור, סגור, אין שם כיסאות, אין שם ספסלים, אין שם שירותים, אין שם מים, אין שם אוויר לנשום, יש רק איזה חלון קטן קטן למעלה עם סורגים, והאנשים נשלחו מווסטרבורג רכבת מפוצצת, הם דחסו את האנשים בתוך הקרונות כמו סרדינים, ואנשים נסעו, אתם יודעים כולם את הסיפורים האלה, הם נסעו 3 ימים ולילות בלי אוכל, בלי אוויר, בלי שירותים, בלי, ובדרך כבר הרבה אנשים התעלפו, נפטרו, ותינוקות שאין להם אוכל, ואנשים, וישר לאושוויץ, ישר לבירקנאו, לאיזה מחנה שאתה רוצה, וישר לתאי הגזים. רגע, כמה זמן יש לי?
Рабанит Ривка спрашивает, сколько времени у нее осталось. Она спрашивает, сколько времени у нее осталось.
Сколько времени? Сколько времени?
сколько вам,
Они צריך לקצר.
Я постараюсь.
וגם יש שאלות. זה уже עכשיו יש הרבה שאלות.
אפשר לתרגם רק ברשותך את מה שספרת עד עכשיו? Я перевожу то, что Рабанит Ривка рассказывала до сих пор. Значит, в какой-то момент евреям стали приходить письма, а также стали писать об этом в газетах, во всех местах, где можно было опубликовать информацию, что евреи должны явиться на такую-то площадь по спискам, там, по определенным спискам фамилий, взять с собой рюкзак, рабочую одежду, обычную одежду, всякие вещи, там был четкий список, что нужно взять с собой. И типа они едут работать в рабочие лагеря. Многие евреи сказали, ну что же, так сказать, еврейский народ многое пережил, мы переживем это, будем работать, потом нас, наверное, отпустят. И они, многие пришли, как им было сказано, и привели свою семью, и своих детей, и своих пожилых людей, всех. Вот, надо сказать, что их там, им там дали булочки, кофе, все это выглядело цивилизованно, и вели как бы спокойно и тихо на вокзал. На вокзале их сажали в поезда и перевозили в перевалочный, так сказать, концлагерь Вестенборг, который находился в Голландии. А там уже раз в неделю их отвозили в поездах для скота в Освенцим, в Берген-Бельзен, уже в обычные концентрационные лагеря. Там уже никто не пытался сделать вид, что происходит что-то приличное. Это же не было на глазах других людей. Вот. Их просто сажали в поезда для скотов без воздуха, без окон. Там было маленькое окошко сверху и все. И ничем не кормили, не поили. И так их везли до концентрационных лагерей. Естественно, многие люди умирали, и младенцы, конечно же, умирали по дороге. И уже далеко не все до туда доезжали. Но те, кто доезжал, их посылали в газовые камеры. Вот так это происходило. Подарова.
כן, איפה אנחנו?
ששלחו אותם למחנות השמדה.
כן, אז אמרתי שיש להם כמה שיטות. אז כמובן שהרבה אנשים לא התייצבו, אז היה להם שיטה. הם היו מקפרים שכונה או רחוב, מקפרים, בחיילים וטנקים, ועברו בית בית, ופשוט בכוח הוציאו את האנשים מהבית, לפעמים ביום ולפעמים באמצע הלילה הוציאו את האנשים מהמיטה והורידו אותם. רוב האנשים כבר היה להם את התרמילים שלהם מוכן ליד הדלת, הם ידעו כבר שזה מה שהולך להיות, ואנשים נלקחו בכוח לרכבת. היה להם עוד שיטה, שהם התפשטו נגיד על איזה שכונה, וחטפו מהרחוב כל יהודי, כי היהודים היה להם טלאי, ראו מייצאו יהודי, נכון? אז הם, אז הם חטפו מהרחוב את כל היהודים, כי מברלין קיבלו הוראה שכל יום, כל יום, כל יומיים, כל שבוע, אני לא יודעת מה, צריך לשלוח לתאי הגזים כך וכך יהודים, ככה עשרות אלפי יהודים, כל, כן, אם זה מהולנד, אם זה מבלגיה, אם זה מצרפת, מפולין, מרוסיה, לא משנה, כן. וצריך למלא את המכסה, אז חטפו מרחוב את היהודים ושלחו אותם. אז אדם שעלה יוצא החוצה לקנות לחם, או יוצא לקנות, ללכת לאבא שלו, להורים שלו, או, או, או לבית כנסת, להתפלל, או לא יודעת מה, לא משנה מה, לעבודה, הוא יכול לא לחזור. וקוראים לזה רציה. ובינתיים סיפרתי לכם שההולנדים ארגנו מחתרת. מחתרת נגד הגרמנים. הם עשו כל מה שאפשר. האוכל היה בתלושים. אין תלושים. יש לי פה כמה תלושים שנשארו לי. הנה תלושים.
דנה, которые покупали еду.
על תלוש מקבלים אולי ביצה, או מקבלים קמח, או לחם. הכל היה בתלושים. ואז המחתרת, הם היו עושים פשיטה, פשיטה על המשרד של הגרמנים ששם יש את התלושים, וגנבו את התלושים. בשביל מה הם היו צריכים את התלושים האלה? בשביל האנשים שהסתתרו מהם. כן? אנשים שהיו צריכים לנסוע לגרמניה לעבודה, ולא נסו אלא הסתתרו. בהולנד קראו לזה צלילה. צלילה, זאת אומרת, כן? מסתתרים. אבא שלי, ההורים שלי, עשו הסכם עם המחתרת, שבוודאי יבוא יום שיקחו אותנו גם הגרמנים יקחו אותנו גם מהבית, שיכינו לנו כתובת מסתור. כתובת מסתור. וכך היה, הגיע 43, ואני רגע מקדימה עוד משהו, שיום אחד, טוב, זה כבר עוד קודם, באו לקחת אותנו מהבית, ושלחו אותנו ברגל לתחנת הרכבת, ועמדה שם רכבת ריקה, והגרמני שלקח אותנו אמר לנו להיכנס לקרון, וישבה בקרון אישה אחת, ואימא שלי עלתה לקרון עם הילדים, כן, ארבעה ילדים, ואחותי הקטנה הייתה בת חצי שנה, ואז אבא שלי, שעוד היה למטה, חיכה שהגרמני הזה ילך, לא היינו עם קבוצה גדולה, היינו פחות או יותר לבד, ואבא שלי אמר לי, אמא שלי, תרדי מיד עם הילדים. והאישה שישבה שם, אמרה לי, אמא שלי, אל תרדי, בגלל שאם את יורדת, עוד מעט לא יהיה לך מקום. אז אמא שלי אמרה, אם בעלי קורא לי, אני הולך. אמא שלי ירדה, איתנו, ואבא שלי היה שם, אז בא איזה גרמני, וגרמני אמר, מה אתה עושה פה? אז אבא שלי אמר, לא, לא, זה טעות שלקחו אותי לפה, יש לי שפר. טוב, אז הוא אמר, אם יש לך שפר, אני אלך למשרד, אבא שלי הלך למשרד, חזרנו הביתה.
אפשר לתרגם, בבקשה?
כן.
Штрабанец рассказывает, что кроме того, чтобы собирать людей на площади, у немцев было много других систем. Понятно, что далеко не все люди шли на площадь. Многие делали все, чтобы туда не приходить, и чтобы их не забирали. Соответственно, немцы стали приходить в каждый дом, где жили евреи, и днем, и посреди ночи. И, понятно, они приходили вооруженные, иногда окружали дом с оружием. И они вытаскивали оттуда евреев и, опять же, отправляли их в Истернборг и дальше в концлагеря. В какой-то момент из Берлина поступило указание, что в каждый день в концлагеря должно приходить столько-то евреев. И все страны Европы, Польша, Бельгия и так далее, и Голландия в том числе, должны были выполнять этот минимум. И поэтому все, уже в какой-то момент после 43-го года каждый день сколько-то евреев выходили, вынимали из домов и пересылали в концентрационные лагеря. Соответственно, было создано подполье, еврейское подполье, где прятали евреев, поскольку в том числе человек мог просто идти по улице, или идти в синагогу, или идти за хлебом, так как на нем была желтая звезда, то просто немцы бегали, хватали таких людей с улицы. Поэтому любой человек, любой еврей, который мог выйти на улицу, мог просто пропасть. И вот создалось подполье, где прятались евреи. Надо понять, что вся еда была уже по карточкам. По карточкам давали яйца, муку, там хлеб сколько-то. Вот. И, соответственно, евреев, живущих в подполье, надо было чем-то кормить. Поэтому члены подполья, организаторы, они иногда врывались в какие-то немецкие офисы и крали эти карточки, таким образом кормили евреев в подполье. Теперь рабанит Ривка рассказывает, что в какой-то момент ее семью действительно тоже взяли и привели к поезду, и даже ее мама с детьми уже зашла в поезд. И в поезде сидела женщина, только одна, и там не было большой группы, вот, они как бы были вторые. Вот. И тут отец вошел и сказал, выйди немедленно отсюда, и его жена с детьми сошли с поезда, отец велел сойти с поезда, к ним подошел, да, и женщина, которая там сидела, сказала маме, не сходи, поскольку скоро здесь не будет мест, пока еще есть места, садись, а потом не будет мест. Но она сказала, я буду делать то, что сказал мне мой муж, а муж велел спуститься. Они спустились с поезда, к ним подошел немец и спросил, что происходит. Отец сказал, у меня есть штерн, вот тот самый документ, за который он заплатил очень много денег. И поэтому нас взяли по ошибке. Немец сказал, хорошо, иди в офис, разбирайся, если есть Штерн, ты никуда не должен ехать. И действительно, в тот раз им удалось спастись. Но отец понимал, что когда-то это закончится, и он договорился с подпольем, чтобы им дали какой-либо тайный адрес, где они, в конце концов, смогут укрыться. Туда раба.
הגיע ערב ראש השנה 1943. למה נתתי לכם, זה כאילו דברים כלליים, לא עליי אישי, בגלל שבלי זה אי אפשר להרגיש את הרקע. צריך להבין, אני הייתי על הקטנה, לא הבנתי כלום ולא ידעתי כלום, אבל תחשבו רגע מה עבר על הבוגרים, איזה פחד, איזה, על כולם, מי שכבר, אפילו ילדים שכבר גדלו קצת. איזה פחד מוות היה להם כל הימים והלילות, כל השעות היום והלילה, פחד מוות, כל הזמן, כל הזמן. ולא היה להם פרנסה ולא היה אוכל, כן? וצריך להבין את הרקע. הגיע ראש, ערב ראש השנה, 43, בשבע בבוקר, היה לנו קומה תחתונה, הסבתא הייתה גרה, היא כבר נלקחה. קומה שנייה אנחנו גרנו, קומה שלישית היה חדרי שינה של הילדים. עוד היינו בשבע בבוקר בחדרי שינה, דפקו בדלת, באו לקחת אותנו. אמא שלי נתנה לאחי הגדול, אני הייתי בת שלוש וחצי, היה לי אח בן 5.5 ואח בן 8. ואמא נתנה לו קופסה עם עוגיות. אנחנו קיבלנו חינוך יקי, בחיים לא קיבלנו ממתקים ולא עוגיות כלום. עכשיו אמא שלי נתנה קופסת עוגיות ואמרה לאחי, תשמור על הילדים שיהיו בשקט, תחלק להם עוגיות. ואמא שלי הייתה עם התינוקת למה בחדר שינה שלה, כבר מירו, הכינה. היא הכינה קערה עם ויזול, ויזול זה חומר מחטא עם ריח מאוד מאוד חריף, והגרמנים נכנסו, ואמא שלי אמרה להם, טוב טוב טוב, אתם יכולים להיכנס בבקשה, אין בעיה, היא דיברה גרמנית, אבל תדעו לכם, התינוקת הזאת עם סקרלנטינה, היא מחלה מדבקת, ו... ידעו, כולם ידעו שגרמנים מאוד פחדו ממחלות מדבקות, ידעו. אז אמא שלי הביאה את הקערה עם הזליזול ואמרה להם, תשטפו מהר ידיים שלא תדבקו, והם ברחו. הם ברחו. באותו רגע ההורים שלי נתנו הודעה למחתרת שיבואו לקחת אותנו, להסתכר. אבל, שכחתי לספר, קצת לפני כן, ההורים הזמינו את הרופא, וזה היה רעיון של גיסה של אמא שלי, שכמובן גם נרצחה עם בעלה והילדים, היה לה רעיון, תעשו לילדים שלכם סימן היכר לפני שיסתתרו. והרופא בא ושם דיו בתוך מזרק, ונתן לנו טיפת דיו קטנה מתחת לאור, כמו קעקוע. ושזה יהיה סימן היכר. כי אנחנו לא יודעים את העתיד. אנחנו לא יודעים כלום. וקיבלנו, ארבעתנו, קיבלנו סימן היכר. דרך אגב, מקדימה כי אין זמן, האחותי הקטנה שהייתה רק בת חצי שנה אז, היא נמצאה אחרי השואה בזכות הנקודה. יש פה הנה, יש פה, אתם רואים?
יש פה אחותי, סестра маленькая, которая найдена после войны. Вот, ее нашли после войны благодаря познавательному знаку. Они холали торгем бы выкачать, по-нашемат? Вот Рабанит Ривка Расташ наступил Роша Шана, то есть еврейский Новый год 43-го года. Можно себе представить, как страшно жили люди, которые уже понимали, что происходит. Она еще не очень понимала, но как, в каком безумном страхе жили взрослые дети, которым что-то было понятно. 24 часа они боялись смерти. Собственно, не было еды, не было где зарабатывать деньги. И вот в такой атмосфере они жили. И вот в 7 утра им постучали в дверь немцы. На первом этаже жила бабушка, которую к этому времени уже забрали, к сожалению, в концлагерь. И на втором были гостиные и так далее, и на третьем были спальни. Вот, они были в спальнях, и вот постучали в дверь. Значит, Рабанит Ривке было 3,5 года, мальчикам было 5,5 и 8. Мама была с грудным ребенком, с маленькой девочкой, с ее сестричкой. Вот. Рабанит Ривка рассказывает, что дети получили то, что называется воспитание еков, да, немецкое воспитание, очень строгое. То есть детям не давали сладости. И это первый раз в жизни, когда мама вдруг дала детям печенье мальчикам. И мальчику старшему, которому было 8 лет, дала ему печенье, сказал ему занимать детей печеньем, раздавать печенье, чтобы они сидели тихо. А сама она вышла к немцам со своей грудной маленькой дочкой и сказала: вы, конечно, можете войти, никаких проблем, но только у нее скарлатина, и она приготовила дезинфекционное средство с таким очень едким запахом и вынесла миску с вот таким вот средством. Вот. Немцы, как известно, очень боялись вот таких вот эпидемий, заразных болезней, и она им сказала: пожалуйста, вот этим средством помойте руки, чтобы не заразиться, потому что у ребенка скарлатина. Они очень испугались и убежали. В ту же минуту семья сообщила в подполье, что их нужно срочно забрать из дома. Кроме того, Рабанит Ривка вспомнила, что незадолго до этого семья вызвала врача. И это была идея ее родственницы, которая потом была убита, к сожалению, со всей семьей. И они попросили врача сделать такие чернильные типа татуировок, такие знаки опознавательные всем детям, тем членам семьи, поскольку никто не знал, что их ждет в будущем. И вот она показала фотографию своей младшей сестры, которую после войны нашли по этому опознавательному знаку. Тода раба.
Ахути немцаа визхут анекуда. Аба шили ахре ашуа сам модаа байтон. Модаа шу махапес ялда бегил бекоши шалош. שיש על נקודה כחולה על הישבן וככה היא נמצאה.
Отец, вот вы видите, вы видели такое сообщение в газете, это отец Рабанит Ривки дал объявление после войны, что мы ищем девочку максимум 3 лет, у которой есть синенькая точка на ягодицах, вот, и по этому объявлению, а благодаря этой точке она была найдена.
לפני כן, אבא שלי בשבת האחרונה קרא לאחי הגדול, שהוא היה כבר בית 8, והוא אמר לו, יוב, קראו לו יוב, בעברית יוסף, יוב, מותר לשקר? לא, אסור לשקר. אז אבא שלי אמר לו, תקשיב, הגרמנים רוצים לרצוח אותנו. מהיום והלאה, אתה חייב לשקר. הוא הסביר לו בארוכה שהוא הולך להיות מוסתר אצל גויים, ושהוא צריך, אם ישאלו אותו אם הוא יהודי, אז הוא צריך להגיד לא. והוא יצטרך להתנהג כמו גוי. ובאמת, טוב, אין לי זמן. באמת, מיד, באותו יום ששלחו אותו לשכנים, הוא לא נשאר אצל השכנים, אבל הוא היה קצת אצל השכנים, ואחר כך הוא היה עוד אצל איזה משפחה אחרת, ואחר כך רק לקחו אותו למסתור, שהוא נשאר שם שנתיים, אבל באחד המשפחות האלה, הם התיישבו לאכול ארוחת צהריים, והיה שם חזיר, בשר חזיר. ואז הוא אמר, אוי, אני, כואב לי הבטן, הרופא לא מרשה לי לאכול בשר, לא. אז לא אמרו כלום. אחרי האוכל, בעלת הבית קראה לו, ואמרה לו, מהיום והלאה אתה אוכל כל מה שיש על השולחן, כמו כולם. ובגלל שהוא היה כבר גדול, והוא כבר ידע מה זה קשור, אני לא ידעתי, הוא כבר ידע. טוב, אני לא יכולה להאריך, זה מה שקרה לאחי.
Значит, Рабанит Рифка рассказывает, что ее старшего брата, которому было 8 лет, звали Йосеф, и отец позвал его, сказал ему, Йоб, такое сокращение на голландском, Йоб, ты сейчас будешь в нееврейских семьях, и тебе можно лгать. Йосеф уже учился к тому времени, он уже что-то понимал много, и он знал, что он еврей, он сказал, папа, но лгать же нам нельзя. А отец сказал, нет, чтобы спасти свою жизнь, сейчас можно лгать, и ты даже обязан лгать, чтобы спасти свою жизнь, и ты будешь жить в нееврейской семье и вести себя как нееврей. И действительно, его спрятали в нееврейской семье, он прошел через несколько семей, пока дошел до некого места, в котором он жил 2 года. И был, например, такой случай, когда на стол подали свинину, и он сказал, ой, у меня болит живот, ой, мне доктор запретил есть свинину, потому что он знал, что ну, это совсем никак, ни в коем случае нельзя делать. И после этого хозяйка подозвала его и сказала ему, с этого момента ты будешь есть ровно то, что едят все, все то, что стоит на столе.
אנחנו ערב ראש השנה 43. ההורים שלי נותנים סימן למחתרת, דופקים על הדלת, מגיעה בחורה, הכל בשקט בשקט, אסור שמישהו שעובר ברחוב מבין, רואה, מרגיש מה קורה פה. הבחורה הזאת שעובדת במחתרת, היא באה לקחת אותי, ובתוך שעה, אולי פחות, הוריי שולחים את 4 ילדיהם מהבית למקום בלתי ידוע. הם לא יודעים לאן, הם לא יודעים מה יקרה להם בדרך, הם לא יודעים אם לא יתפסו אותם, הם לא יודעים אם הגויים האלה שהם הולכים להסתתר שם הם אנשים טובים, הם ייתנו להם לאכול, הם בעצמם יצליחו לברוח ולהסתתר, אם הם בעצמם ישרדו, אם הם אי פעם יראו את הילדים שלהם. כלום. תוך חצי שעה, שעה, הם שולחים את 4 ילדיהם. ומדמיינים לכם?
רבנית ריבקה говорит, что после того, как они дали знак в подполье, чтобы забирали, пришла девушка, постучалась и сказала, значит, мы все будем делать сейчас тайно, так, чтобы на улице нигде ничего никто не почувствовал. И взяли сначала ее, Рабанит Ривку, она была девочкой, и в течение часа от родителей забрали 4 детей, и они не знали абсолютно, что будет с этими детьми, попадут ли они в хорошие семьи, останутся ли они живы, не узнают ли, что это евреи. Они ничего абсолютно не знали. И вот в течение часа всех 4 детей у них забрали, и все. Можете ли вы себе представить, что вот такое с вами
произошло? היא באה לקחת אותי, לקחה אותי לתחנת הרכבת, עלתה איתי על הרכבת ונסענו לצפון הולנד, לעיירה, קוראים לזה הוכפן, ובדרך, אני, לפני כמה שנים, דיברתי איתה בטלפון, הייתה בת 88, ואמרתי שלום, אני מדברת רבקה פלייטאוור, את לקחת אותי ברכבת כשהייתי בת 3.5, והיא זכרה, ואמרתי, את יכולה לספר לי משהו על הנסיעה הזאת? אז היא אומרת, תדעי לך, כל הדרך היה פחד פחותית, בגלל שאת היית מאוד שמחה, מה זה, נסיעה ברכבת? וואי, אולי בחיים לא נסעת ברכבת. וכל הדרך שרת שירים יהודיים בהולנדית, ואני ניסיתי בכל הדרכים להשתיק אותך וזה לא הלך, סיפרתי לך כל היום, סיפרתי לך סיפורים, לא עזר שום דבר, עד כל הזמן רוצה לשיר שירים יהודיים. ומספיק שבגוי אחד מלשין, אז גמרנו, כן? הורגים אותה ואותי. והגענו לשלום, והגענו לעיירה אוכפן, ששם כמעט כל האוכלוסייה של העיירה עבדו במחתרת, הצילו שם הרבה הרבה יהודים, הכביעו הרבה יהודים, והגעתי לדודה נל, הנה האישה, אישה מחסידי אומות העולם.
Вот женщина спасала רבנית ריבקו. Она была признана
правильной. הכביעה אותי במשך שנתיים, בסייעתא דשמיא, ניצלתי בזכותה, ובזכות כל החברות שלה והשכנים שלא השינו עליי, ובוודאי גם במקום הזה היו מלשינים, כן, היו מלשינים לא מעט, אבל רוב האוכלוסייה הם שם, בין היתר הקומר, של, זה לא קוטולים, זה רפורמיאדן, שהם זרם מסוים בנצרות, ולא קוטולים. לא היה שם פסלים, לא היה שם צלב, לא היה שם צלבים, שום דבר.
Рабанит Рифта рассказывает, что вот ее взяли тогда, эта девушка взяла ее из семьи, она поспала одну ночь где-то в подполье, и другая девушка повезла ее в маленькое место, в какой-то городок, я надеюсь, я правильно выговариваю название, Рохфельд, вот, и Рабанит Рифта вспоминает, что несколько лет назад она разыскала эту девушку, ей было уже 88 лет, этой девушке, и она ей сказала: «Здравствуйте, это Рифта Флейтхауэр, да, это ее девичья фамилия, помните ли вы, как вы везли меня в поезде в это место, где меня спасли?» А она сказала ей: «Да, я помню очень хорошо, когда я тебя везла, то мне было очень страшно, я просто умирала от страха. Почему? Тебе было 3,5 года, и всю дорогу ты страшно радовалась. Возможно, ты первый раз ехала на поезде, и тебя это очень радовало. И ты все время пела еврейские песни. Вот, иногда голландские, но в основном еврейские. И было понятно, что хоть один человек немцам об этом скажет, то все, все провалено, и понятно, что это кончится очень плохо. И я пыталась тебя всячески там что-то рассказать, тебе сказать, что петь нельзя, но ты меня совершенно не слушала, и всю дорогу так и пела еврейские песни. Но, слава богу, ничего не случилось. И вот Рабанит Ривку привезли маленькой девочкой, к этой женщине, вы видели ее фотографию, вот, она считается праведницей мира, и она была там 2 года, эта женщина ее спасла. Вот, в этом месте было много людей, которые спасали еврейских детей, они не были католики, Рабанит Ривка не очень помнит, они были протестанты, это было еще какое-то движение в христианстве, но там не было крестов и не было каких-то статуй, вот, это было не католики, были какое-то другое христианское течение, они спасли очень много детей.
И айта рабака, תחשבו רגע, и айта לבד, תמיד, חוץ מזה, הבית שני, הבית שלה, לא תמונה ברורה, זה הבית שלה.
Вот дом, в котором
жила. פה, עד פה, זה הבית שלה. לא, סליחה, סליחה, זה הצד השני, סליחה, פה.
другой стороны, наоборот, она жила.
הנה, פה, вот זה הבית שלה, זה.
Вот это
ואחד это. החדרים, היא ירשה את זה עוד מההורים שלה, ואחד החדרים של הבית היה חנות מקולת. והיא הייתה לבת, במכה, פתאום יש לבת. וואי, איך היא הייתה מאושרת, מאושרת. וכשהגעתי אליה, וגם אני אין לי זמן לספר, כשהגעתי אליה, בת 3.5, אישה בת 40, בחיים לא חינכה ילדים, מה היא תעשה איתה? היא הושיבה אותי על הרצפה, עם צנצנות, הביאה פרחים מהגינה, ואמרה לי לסדר את הפרחים בתוך הצנצנות. אחר כך היא שאלה אותי, איך קוראים לך? איך קוראים לי? רבקה פלייפאואר. אבל זה שם יהודי, אסור לי להיות עם שם יהודי. אז היא אמרה לי, לא, והיא דיברה בשקט, שאנשים בחנות לא ישמעו. לא, מה זה? קוראים לך ריקיה פסר, קוראים לך ריקיה פסר. אני מבינה, לא מבינה, בת 3.5. וככה במשך ימים ארוכים, שאלה אותי שוב ושוב, איך קוראים לך? קוראים לי רבקה פסר או לא? קוראים לך ריקיה פסר. איפה את גרה? בספרזי. זייבלטין. הרחוב מאוסטרדם. לא, את גרה באלטרפירסטראט, הומוספיר. וככה היא שיננה ושיננה איתי. שיננה ושיננה עד ששכחתי את השם שלי. והתרגלתי שאני ריקיה פסר. ואני גרה באלטרפירסטראט, הומוספיר. עכשיו, דרך אגב, כן, ילדה בת 3.5, לוקחים אותה ביום בהיר אחד מההורים, רגע, איך היא מגיבה? שולחים אותה עם בחורה זרה, היא צריכה לבכות, היא צריכה לצרוח, היא צריכה להשתולל, היא צריכה, יש לו אבא שלי, איפה אמא, איפה אמא, אמא, אמא. אני לא זוכרת שבכיתי, אני לא זוכרת. זה עבר חלק. איך זה תקראו ספרי פסיכולוגיה, כתבו על זה ספרים שלמים, אין לי תשובה. אין לי תשובה.
אפשר לתרגם בבקשה?
כן.
סליחה, אני לא שמעתי טוב מה השם שהיא נתנה לך, איך קראו לך אצלך?
ריקיה, רגע, תקשיבי רגע. השם נתנו, המחתרת נתנה את השם. המחתרת נתנה את השם, והם עשו שמות כאלה, שהאות הראשונה של השם הפרטי, יהיה אותו אות כמו השם היהודי, והאות הראשונה של המשפחה, יהיה אותו אות כמו של שם המשפחה, היהודי. ולא רק זה, אלא איך פתאום יכול להיות לרמקה בת, פתאום. אז זה ברור שזה יהודי. ברור שזה יהודי. אז מה עשו? ביום השני של הפלישה של גרמניה להולנד, הפציצו את רוטרדם. רוטרדם זאת עיר גדולה בהולנד, עיר נמל הכי גדול באירופה. והגרמנים הפציצו את העיר. העיר נהרסה, ונהרגו שם המון גויים, המון, וגם יהודים כמובן שהיו גרים שם באותו מקום. ואז המחתרת ניצלה את זה ונתנו תעודות מזויפות לילדים היהודיים שהיו צריכים להסתתר, כאילו ההורים שלהם נהרגו בהפצצה.
את הפלשיבי דוקומנט.
זאת אומרת, זאת אומרת שלא הייתי צריכה להסתפר ממש, לא היו צריכים להחביא אותי, כי היה לי תעודה שאני צריכה משפחה אומנת.
זאת רבנית ריבקה גברית רסקזבית תק. יו פריבזלי כתה ז'נשני, ז'נשנה בלה עדינוקה, у нее был дом, который она вам показывала, который остался и по наследству, и магазин в этом доме. Вот. У нее не было семьи, и она была очень счастлива. Вдруг ей было 40 лет, вдруг у нее появилась дочка. И Рабанит Ривка помнит, что она первое, что сделала, посадила ее, и дала ей баночки и цветы. И сказала, ну вот, раскладывай цветы по баночкам. Вот. А потом она спросила, как тебя зовут. И Она сказала, меня зовут Ривка Флейтхауэр. И она сказала, нет, тебя не так зовут. И дала ей новое имя. Так что оно начиналось похоже на Ривку. И фамилия тоже начиналась с той же буквы. Рики. Вот, она сказала, вот теперь тебя будут звать так-то. Зачем бедюк на тнулах? Рики?
Рики Фиссер.
Рики Фиссер.
Фиссер. Фиссер, это Даяг, это голландец, Даяг.
А, Рики Фишер, да? То есть это, значит, рыбак на голландском, да, Рики Фишер. Вот, и потом она спросила, где ты живешь, и она сказала, я живу в Амстердаме по такому-то адресу, она ей сказала, нет, ты живешь совсем по другому адресу, и так она учила ее все время, тебя зовут вот так вот, Рики Фишер, ты живешь по такому-то адресу, и в конце концов... Рабанит Ривка действительно забыла свое предыдущее имя и адрес, и стала говорить, что ее зовут вот так, и живет она по такому-то адресу. То есть это все получилось. Теперь вопрос, как это происходит. Ребенка забирают из семьи, девочке уже 3,5 года, она же уже любит своих отца и мать, она их знает, и вдруг ее забирают, она должна кричать, плакать, спрашивать, где мои папа и мама, куда они делись, да, почему она не кричала, не плакала, почему она все это восприняла спокойно. Все это прошло, слава богу, гладко, и никто ничего не заметил. Какое есть этому объяснение? Ну, возможно, это написано в учебниках психологии. Почитайте в учебниках психологии, как это все происходило. Но каким-то образом дети чувствовали и понимали, что надо вести себя вот так. Надо вести себя так, что все в порядке. И каким-то образом она это тоже поняла, и поэтому все прошло гладко. И теперь еще Рабанит Ривка рассказывает, что в самом начале войны немцы разбомбили Роттердам. Роттердам – это большой город в Голландии, и многие дети, многие люди вообще погибли. К сожалению, многие дети погибли. Подполье это использовало и создало такие фальшивые документы для детей на базе погибших детей и евреев, что вот и не евреев, да, то есть и на базе погибших детей не евреев, что это дети, которым, дети-сироты, которым нужны родители-опекуны, и они остались сиротами, потому что женщина это 40 лет, у нее нет детей и семьи, откуда вдруг появился ребенок. Вот у них было удостоверение на имя вот, Рики, да, что этой девочке, она осталась сиротой, ей нужна новая приемная мать. Поэтому все было сделано по закону, и на все были документы. Туда.
Роза Анашим, Шейсиру Юдин, Хемайо Анашим, Анашим Хапшуки, Анашим Хай Сусайяти, Кен Хаширин, Харбе Пахот. Афилу Анашим Хаяле Байт Катан, Хаяле Ядин, Вишцхле Ахилотам, Вило Хая Охел, נתנו מלחמם, מפיתם, למסתפרים. זה מרגש מאוד. אני יכולה להעריך על זה הרבה שאין לי עכשיו זמן. יש לי תמונות, יש לי כל מיני סיפורים. מה שאני יכולה להגיד, אני אף פעם לא הייתי רעבה. בכפרים היה יותר קל, בעיר בכלל לא היה אוכל. גם לגויים לא. אצלנו היה אוכל, לא היינו רעבים. בכל אופן, האנשים, רובם גם, הרבה מהם היו אנשים דתיים מאוד. האישה שהייתי אצלה הייתה ממש אישה בת יראת שמיים. אם יש לי קצת יראת שמיים היום, זה ממנה בטוח בזכותה. יראת שמיים, הגונה, טובה, תנועה, אתם צריכים לראות את התמונה שלה, איפה התמונה? הנה, יש לי פה עוד תמונה, הנה.
ועוד אישה פוטוגרפי את הג'נשנה.
הנה, אני חיפשה אותי להולנדית, היה שם חגיגה שכונתית פעם בשנה, היה שם חגיגה שכונתית, והיא חיפשה אותי להולנדית. אבל הנה היא בעצמה, לא משנה, היא... הם היו אנשים ישרים והגונים וטובים ועדינים ועדיני נפש ולא יאומן מה הם עשו, לא יאומן מה הם עשו. טוב, זה בשביל הסוף, אבל אני לא יודעת כמה, אני אספיק להגיד את הסוף. זה, אמ�, 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 טוב, אם אני כבר אמרתי, אז רגע, אנחנו היינו עושים את זה? תגידו, אנחנו היינו עושים את זה? אם רק פחד חודים, אם בשנה יש 12 חודשים ובחודש יש 4 שבועות, ב4 שבועות יש 30 ימים, יש 24 שעות, יש כל שעה יש 60 דקות ויש בכל דקה 60 שניות, היו בסכנת חיים. אם הגרמני אחד היה צריך רק למצוא אותי, אם היו הורגים אותם אותי. השכן אחד היה צריך להנשין עליי.
אוקיי, אני יכולה לתרגם?
כן, כן.
Рабанит Ривка говорит, что это была как бы простая женщина, и в основном спасали детей именно простые семьи. Как раз семьи, так сказать, из высокого общества, их было гораздо меньше готовых спасать детей, а вот простые люди, у которых на себя не было еды, они почему-то как раз вызывали спасать еврейских детей, и они делились с ними едой и всем, что у них было, хотя им самим было недостаточно. Вот, в деревне было легче, в городах вообще люди очень бедно жили во время войны, и Рабанит Ривка жила в деревне у этой женщины, и у них была еда, они не были голодными. Она рассказывает, что эта женщина была очень религиозная, и что если сегодня у Рабанит Ривки есть, так сказать, страх, трепет перед небом, да, и уважение к Творцу, то это благодаря этой женщине, которая была очень религиозна. Теперь она говорит, вот была фотография, вы видели, и эта женщина переодевала ее в такую голландскую девочку, и даже было какое-то празднество в деревне, они на него ходили, вот она была переодета в голландскую девочку. Теперь Рабанит Ривка говорит, подумайте сами, сделали бы мы то же самое, мы бы смогли сделать то же самое. В году есть 12 месяцев, в 12 месяцах есть 4 недели, а в каждой неделе 7 дней, и в каждом дне 24 часа, и в каждом часе 60 минут, да, и в каждой минуте 60 секунд. И теперь посчитайте, сколько секунд и сколько минут эти люди были в страхе за свою жизнь, потому что в любой момент любой немец мог бы узнать о том, что происходит, и он бы расстрелял и ее, и Рабанитрику, и эту женщину. То есть это невероятный героизм, и мы должны задуматься, смогли бы ли мы сделать то же самое на их месте. Это невероятно то, что они делали.
היו שכנים, היו לנו איזה שכנים ששיתפו פעולה עם הגרמנים ולא הפשינו עליי, ניסים שבכל יום אימנו. גם נכנסו לחנות חיילים גרמנים, כן, נכנסו חיילים גרמנים לחנות, כן. והקדוש ברוך הוא שמר עליי. כל יום ראשון היינו הולכים לכנסייה, היא לקחה אותי, בת 3, בת 4, בת 5, הלכתי איתה לכנסייה, הקומר שם, הוא ידע מי אני והוא ידע שאני יהודיה, והוא עבר במחתרת יחד עם הבנים שלו, ומה עושים בכנסייה? יש דרשה של הקומר, וענייני דיומה, ואחר כך שרים פרקי תהילים מתורגמים בחרוזים להולנדית בליווי אורגן. בבקשה, זה ספר התהילים שהיא נתנה לי כשנפרדנו אחרי השואה, שהייתי בת 19 ועליתי לארץ ישראל, היא נתנה לי את ספר התהילים שלה.
Это книга псалмов, которую Рабанит Ривка получила от этой женщины в подарок, когда ей было уже 19 лет, она уехала в Израиль, она ее взяла с собой. Окей. Рабанит Ривка рассказывает, что Бог очень хранил их, потому что вокруг были соседи, которые сотрудничали с немцами, но они не доложили о ней немцам. В том числе были немцы, которые заходили в магазин к этой женщине, и они видели девочку, но ничего не случилось. Кроме того, они ходили в церковь, да, и Священник знал, что Рабанит Ривка – это еврейская девочка. Вот, но он вместе со своими 4 сыновьями был участником подполья, и он ничего никому не рассказал. И вот они пели там, например, после речи священника, они пели псалмы, так идет служба, они пели псалмы, переведенные на латинский язык. И вот она показывала книгу псалмов, которую эта женщина подарила ей, и которую Рабанит Ривка в 19 лет увезла в Израиль. Вот такое чудо, что Бог хранил их. Да.
אתם לא מאמינים מה שאני אספר עכשיו. האנשים האלה היו כל כך דתיים, מאמינים בקדוש ברוך הוא, מאמינים בתורה, מאמינים בתנך, והם לא היו קמים מהשולחן כל יום, לא רק שבת, שאנחנו מדברים דברי תורה בסעודה שבת, רק בשבת. הם כל יום לא קמו מהשולחן אחרי הארוחה העיקרית בשש בערב בלי לקרוא פרק בתנך. התחילו בבראשית ברא אלוקים את כל התורה, את כל הנביאים, את כל הכתובים, ואחר כך את הברית החדשה. כמובן כשאני הגעתי אליה היא קנתה תנך סיפורי לתחומים סיפורי תנ"ך לילדים, כדי להקריא לי, כדי שאני אבין, כי את התרגום ההולנדי האמיתי של התנ"ך אי אפשר להבין, ילדים לא מבינים. היא קראה לי, אני עד היום זוכרת איך היא סיפרה לי על יוסף ואחיו, עד היום. לפני שהלכתי לישון, התפללתי לפני האוכל, אמרו ברכה ראשונה, לאהבתי, לאהבתי. אמרו ברכה ראשונה לפני האוכל. Here is a day to space, amen. הקדוש ברוך הוא, תברך בבקשה את האוכל הזה, אמן. זה היה הברכה לפני האוכל. אחרי האוכל גם ברכה. ואני לא זוכר בדיוק, אוקיי, תודה רבה על האוכל שאכלנו. ולפני שהלכתי לישון, איכה סלאפן איכ בן מו, שלאפנן בגר אוך יסטו, הירה האות אוק דזה נחת, אומו נעשו טראו דנחת. הקדוש ברוך הוא, אני עייפה, אני הולכת לישון, אני סוגרת את העיניים, בבקשה, תשמור עליי בלילה. זה היה התפילה שאמרתי כל ערב לפני שהלכתי לישון. היא אמרה לי לשבת על הברכיים, לא דווקא, בכלל לא, גם בכנסייה, לא היה כזה דבר, בכלל לא, רק שהתפללנו את התפילה לפני השינה.
רבנית ריבקה рассказывает, что эта женщина пила ее молитву.
Потому что там интересные вещи. Ты ведь любишь Тора, так и видишь, они там
рассказывают. А можно выключить микрофон?
Я в этой группе нахожусь, которая все время то
Он. Да, Рабанит Ривка рассказывает, что эти люди, опять же, были очень религиозные, и они не вставали из-за стола, не прочтя главу из Танаха. Она говорит не только про субботы, да, когда мы читаем книги Тору, она говорит также и про будние дни. Вообще не проходило дня, когда люди не вставали из-за стола, не сказав главу из Танаха. Естественно, они читали не только Старый Завет, но и Новый, все по порядку, и каждый день вот так читали главу. Эта женщина научила ее молиться, она купила ей истории для детей из Танаха, которые Рабанит Ривка помнит до сих пор, и рассказывала ей про Йосефа и так далее, и другие истории. Теперь она научила ее молиться и до еды. Она говорила молитву, поблагодарила Бога, что есть еда, и после еды поблагодарить Бога, что она ела, и также перед сном. И Рабанит Ривка вот прочитала нам целое стихотворение или какую-то молитву в виде стиха, которую она говорила перед сном, чтобы Бог хранил ее ночью и чтобы послал ей хороший сон. Вот так она училась молиться.
Да. Тиру, я хочу. ההולנדים, בעיקר בצפון הולנד, הם כולם בלונדינים ובהירים. ואני כהה. אני כהה. אני, יש לי שער חום. אני כהה. תסתכלו, אני מראה לכם תמונה שצילמו אותי עם ילדה של שכנים. תראו איך שזה בולט.
Вот Рабанит Ривка в детстве с девочкой соседкой. Посмотрите, Рабанит Ривка, она же темненькая еврейская девочка, а соседка светленькая. Это очень было заметно, что она темненькая, что она отличается от других детей. Это очень бросается в глаза.
Там эхат, айти баган, алахти лаган. Там баган, айти баган, я шабну в рекуз, а дода игия лакахтути бишну машу. הסתכלה בחלום, והיא קיבלה כמעט התקף לב, היא אומרת, אז היה שם מעגל של ילדים, שכולם לומדים ואחד כאה. אם גרמני היה מסתכל בחלום, הוא היה מיד עולה על זה, מיד. הקדוש ברוך הוא שמע עליי. אני מבינה שצריכים לסיים. הלו?
לא, 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 לא. מתי, כמה זמן את צריכה, אנחנו ביחד.
בסדר, אז אנחנו בסדר.
זה מאוד חשוב לנו, מאוד חשוב. גם ילדים שומעים, זה מאוד מאוד חשוב.
אז אני אתרגם?
כן, כן, כן.
Рабанит Ривка рассказывает, что один раз женщина, которая растила, сказала, что у нее чуть инфаркта не случилось. Она как-то посмотрела через окошко, как сидят вот все дети, и девочка, это Рабанит Ривка, девочка, сидела с другими детьми. Она поняла, что просто все дети светленькие, и только она темненькая. Это очень бросается в глаза, и совершенно непонятно, как вот Бог хранил ее. Никто не выдал, и никто не...
כן. אני רגע חושבת אם אני צריכה עוד משהו לספר. טוב, נעבור רגע אחת הלאה ונראה אם אני נזכרת במשהו ששכחתי לספר עוד מעט. הייתי אצלה שנתיים. כן, מגיל 3.5 עד גיל 5.5. המלחמה הסתיימה ב-5 למאי 1945. כוחות הברית הגיעו לצרפת ו לאט לאט עלו צפונה, שחררו את צפון צרפת, אחר כך בלגיה, אחר כך הגיעו להולנד. כבר שחררו את דרום הולנד כמה חודשים לפני שהצליחו לנצח את הגרמנים בצפון הולנד. ואני הייתי בצפון הולנד, כן? ובאמת, ב-5 למאי, כוחות הברית, הגיעו לעיירה הזאת, חוכפן, הנה בבקשה, יש פה תמונה של טנק אחד, תכף אני אראה לכם. אני זוכרת, שהטנקים של כוחות הברית נכנסו לרחוב שלנו, ונעצרו, ואנשים יצאו מהבית, וקיבלו אותם בשירה וריקודים, ו... החיילים חילקו שם שוקולד וסיגריות, זה אני לא זוכרת, זה גם אני, רק סיפרו לי, שוקולד וסיגריות, ולקחו אותי ושמו אותי על הטנק, נתנו לי דגל של הולנד ביד, שהגרמנים כל חמש שנים לא הרשו לראות דגל של הולנד, ו... הושיבו אותי על הטנק עם הדגל, ואני נועלת שם נעלי עץ, הולנדיים, תסתכלו.
כן.
Вот. Это фотография, на которой Рабанит Ривка сидит на танке, да, освободили город, и ей дали флаг Голландии в руки, и она сидит такая довольная. Значит, Ившан Литерген? Значит, Рабанит Ривка рассказывает, что 5 мая 45 года закончилась война, и, но сначала освободили юг Голландии, потом уже освободили север Голландии, а она жила на севере, то есть уже в самом конце солдаты, как бы освободители пришли к ним. Когда освободили это место, где она жила, и солдаты вошли в город, то жители встречали их с цветами, с песнями, там, со сладостями, они очень были счастливы, что их освободили от немцев. И тогда в первый раз за все это время можно было наконец держать флаг Голландии в руках. И вот Рабанит Ривка была 5-летней девочкой, ее посадили на танк и дали ей флаг в руки. И она сидела такая счастливая с флагом на танке. Вот вы видели эту фотографию. Вот так.
Кейн. המלחמה הסתיימה, וההורים לא ידעו איפה אנחנו נמצאים. כמובן, למה הווכטרת לא אמרו להורים איפה אנחנו נמצאים? מובן מאליו, בגלל שאם חס ושלום יתפסו את ההורים, אז הם יענו אותם עד שיגלו איפה אנחנו נמצאים. וכל ה... מסתירים, הגויים המסתירים, יהיו בסכנה. אז ההורים לא ידעו איפה אנחנו. אז רק אחרי השואה, המחתרת גילתה להורים איפה אנחנו נמצאים, וארבעתנו היינו מחולקים בכל הולנד, אחי היה יותר צפונה, אחי השני היה יותר דרומה, אחותי הקטנה הייתה בדרום, וכולם זכינו לאנשים מאוד מאוד טובים, שטיפלו בנו מעל ומעבר, וכשנגמרה המלחמה, ההורים שלי גם יצאו מהמחבור שלהם, באמסטרדם, ונסעו על אופניים, בלי צמיגים. הגרמנים לקחו מכל האופניים בהולנד את הצמיגים. ואתם יודעים שכל הולנדי נולד על אופניים. והגרמנים לקחו את הצמיגים, כי הם היו צריכים את הגומי הזה למלחמה שלהם. אז ההורים שלי נסעו על אופניים בלי צמיגים, שעות על גבי שעות וימים, כדי ללכת לבקר את הילדים שלהם במשפחות שהם שם הסתתרו. ויום אחד דפקו בדלת, ו... דוד טומפנל, קראו לה טומפנל, לא אמרתי לכם, דוד דנל, כן, טומפנל, פתחה את הדלת ואני מאחוריה, והיא רואה איש ואישה, רואים מיד שהם לא מהאזור, וזה סוג אחר של אנשים, ומיד הבינה שכנראה אלו ההורים שלי. לספר לכם שטמפנל כל יום התפללה במשך שנתיים שהקדוש ברוך הוא יציל את ההורים שלי ואת האחים שלי. והתפילה שלה התקבלה. ההורים שלי ניצלו והאחים שלי ניצלו. והנה ההורים שלי הגיעו ונכנסו. לא הכרתי אותם. בשבילי היו אנשים זרים, לא קיימים, לא מכירה. ולא היה לי שום רגש אליהם, ממש לא. ונשארנו עוד חצי שנה, אני השארתי עוד חצי שנה, כי ההורים שלי חזרו מהשואה, אתם יודעים, בנשמתם, בידם, זהו. חוץ מזה לא היה להם כלום. דווקא ההורים שלי היו מאושרים יותר מכולם, בגלל שהגוי הזה החזיר לאבא שלי את בית החרושת. אז מיד ההורים שלי הלכו לגור בבית החרושת. עם אחי הגדול, את אחי הגדול הם כבר לקחו יותר מוקדם, והם גרו שם חצי שנה בבית החרושת, עד שקיבלו דירה. מאיפה היה דירות ליהודים שחזרו? המשתפי פעולה, ה-NSB, המשתפי פעולה ההולנדים, ששיתפו פעולה עם הגרמנים, איך קוראים לזה? ההפך של ניצחון. עם הכישלון של גרמניה, שהם הפסידו את המלחמה, מיד כל המשתפי, רוב הרבה משתפי פעולה ברחו לגרמניה. אז את הדירות שלהם נתנו ליהודים.
אפשר לתרגם?
Есть.
Okay. Значит, рабанит Ривка рассказывает, что ее родители все эти годы не знали, где находятся все четверо детей. Почему? Подполье не рассказывало, куда прячут детей, поскольку всегда оставался шанс, что немцы могут схватить родителей и пытать их. И родители не выдержат пыток и скажут места, где есть дети. Чтобы не придавать опасности детей и семьи, которые их прячут, никто из родителей не получал никакой информации о детях. Вот. Дети, все четверо, были в совершенно разных уголках Голландии, кто на юге, кто на севере. И, слава богу, у всех были хорошие семьи, слава богу, о всех очень хорошо заботились. Все четверо детей остались живы и здоровы. И вот, когда закончилась война, слава богу, родители вышли из подполья, то тогда им только сказали, где находятся их дети. Все, что у них было, это велосипед без шин. Немцы, Рабанит Ривка напоминает, как говорят, все голландцы родились на велосипеде, да, у всех были велосипеды, но немцы забирали шины с велосипедов, им нужна была резина для военных целей. Вот. И все, что у них было, это велосипед без шин. Вот на этом велосипеде без шин родители ездили по всей Голландии, чтобы увидеть, наконец, своих детей, которые, слава богу, остались живы. Значит, Рабанит Ривка рассказывает, что в один прекрасный день постучались в дверь Томте Нель, то есть тетя Нель звали эту женщину, и она вышла вместе с женщиной, увидела странных людей, мужчину и женщину, которые совсем не были похожи на тех людей, которые жили в деревне. Она очень удивилась, кто это, а женщина, которая ее растила, конечно, поняла, что это ее родители, это было сразу понятно. И надо сказать, что она все время, каждый день молилась, чтобы немцы оставили в живых родителей этой девочки, чтобы они остались живы. И Бог услышал эту молитву, они остались живы. Родители вернулись за ней только через полгода. Рабанит Ривка рассказывает, что она не узнала их, и она вообще ничего к ним не чувствовала, это были чужие люди. И они уехали, вернулись за ней через полгода, поскольку, они, слава богу, остались живы. Но надо понимать, что даже все, кто остались живы, после войны вышли евреи, и у них ничего не было, ведь квартиру у них забрали, имущество забрали, они вышли вот голые боссы, только у них была только их жизнь, больше ничего. Вот, слава богу, ее отец очень был рад, потому что ведь, как известно, его знакомый сохранил ему завод, который он как бы ему продал. И этот завод ему вернул. Поэтому у него, в отличие от многих других, что-то осталось. И они с женой забрали 8-летнего мальчика, которому вот было в 43-м году 8 лет, соответственно, ему было 10 лет. Он, конечно, знал и помнил своих родителей. Они его забрали сразу. И они пошли вместе с ним жить на заводе, вместе с этим мальчиком втроем. И там жили полгода, пока не получили квартиру. Только после этого они смогли забрать остальных детей. Откуда вообще евреям давали квартиры? Рабанит Ривка рассказывает, что было много людей, которые сотрудничали. Все же были голландцы, которые сотрудничали с немцами. Естественно, когда война закончилась, они все сбежали из Голландии, чтобы их не наказали. И вот квартиры этих сбежавших сотрудников с немцами, их стали потихоньку раздавать евреям. И так только через полгода семья воссоединилась. Кен, Каша.
Кен.
סיפרת על זה שרק אחרי חצי שנה הם יוכלו לקחת אותך בחזרה ההורים.
כן, בחצי שנה הזאת הם כתבו מכתבים, לא היה טלפונים, כתבו מכתבים, הנה יש לי פה חלק מהמכתבים.
Родители писали письма детям. В эти полгода они переписывались с детьми. Вот письма. Вот письма, которые родители писали детям в эти полгода, когда они еще жили без них.
כי בבית החרושת היה מכונת כתיבה. אתם רואים? שההורים שלי כתבו לה, דוד טומפנל, מה אנחנו חייבים לך? מה אנחנו נשלם לך? מה שמגיע לך, מה שתבקשי, תקבלי. מה היא ענתה? היא לא רוצה שום דבר. היא עשתה את זה לשם שמיים. שום דבר היא לא רוצה. ואחר כך שגדלתי כבר, כשהייתי קטנה, לא יכולתי לשאול כזאת שאלה, רק שגדלתי ושאלתי אותה, למה עשית את זה? למה? מה, או ההורים שלי אולי שאלו, זה אני כבר לא יודעת, מה היא ענתה? היא ענתה שבה, היא יודעת מהתורה, מהתנך, שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. אז היא רוצה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, להציל יהודיה, להציל יהודי, להציל ילד יהודי. זאת הייתה התשובה שלה. היה עוד יהודי אחר, רולנדי, שסיפר לי שהאישה שלי, היא הצילה אותו, הוא גם שאל את השאלה הזאת. מה היא ענתה? היא ענתה שהשכנות שלה, החברות שלה אמרו, מה את עושה? איזה סכנה. אל תקחי ילד יהודי, זה ממש סכנת נפשות. היא אמרה, כשאני אבוא לבדין של מעלה, ויגידו, גברת, את ראית שרוצחים את היהודים. למה לא עזרת? למה לא עשית כלום? אני רוצה שיהיה לי, שאני אוכל להגיד, הנה, הצלתי אותך. במכתב טמפנל הדודה כותבת, אני, עכשיו רגע, תחשבו רגע, היא ידעה שהיא צריכה להיפרד ממני. לא היו לה ילדים. רווקה. הייתי בת שלה, היא הייתה אמא שלי. היא יודעת שהיא צריכה להיפרד. תחשבו איזה גיבורה היא כותבת להורים שלי במכתבים האלה. אני שמחה עם השמחים, ואני מתפללת לקדוש ברוך הוא שייתן לי את הכוחות לעמוד בפרידה. ואני, ככה היא כותבת במכתב, שאני הייתי שם בת שש, עוד כמעט בת שש, כן? אמרתי לה, דודה, אל תהיה עצובה, אבל אני עצובה, כי אני לא רוצה להיפרד ממך. ושוב הקדוש ברוך הוא עזר. אני זוכרת, אני זוכרת שהגיע חצי שנה אחרי אוקטובר 45 אחרי השחרור, כן, חצי שנה אחרי השחרור, ההורים שלי, הנה יש לי פה מכתב, שני מכתבים של אוקטובר, ההורים שלי כותבים שהם רוצים שאני אחזור הביתה, ואני לא זוכרת, אני כן זוכרת שזה היה חושך בבוקר, לא היה תחבורה, כל הוד אירופה היה הרוס, לא היה אוכל, לא היה כלום, הכל היה הרוס, לא היה תחבורה ציבורית, כלום. אז שלחו אותי במסעית, שיצאה בבוקר מוקדם, כי אני זוכרת שעליתי, היו צריכים להרים אותי למסעית, הושיבו אותי על יד הנהג, שהיה אני בזיכרון שלי, כן, אני עושה ככה, שאני רואה את המסעית, כי הייתי ילדה בת 6, והורימו אותי שאני אוכל להיכנס בקבינה של המסעית, והושיבו אותי שם. אני כרגע לא זוכרת אם הדודה נסעה איתי או לא. לא זוכרת. ושלחו אותי במסעית הביתה לאמסטרדם, להורים שלי. ושוב הקדוש ברוך הוא עזר. הוא ברא אותי מאוד מאוד גמישה, ואני לא זוכרת שבכיתי, ואני לא זוכרת שהיו לי קשיים להיפרד, ושהיו לי קשיים להתרגל אצל ההורים. ההורים שלי היו מאוד חכמים. כמובן שבהתחלה, לפני האוכל, הייתי משלבת את הידיים כמו נוצרים, ומתפללת לפני האוכל ואחרי האוכל, ולפני שהלכתי לישון, את התפילות שהיא לימדה אותי. וההורים שלי לא אמרו מילה, ולאט לאט, לאט לאט, התרגלתי, שכחתי את החיים האלו, וחזרתי להיות יהודיה.
אפשר לתרגם? רבנית ריבקה рассказывает, что родители писали письма на печатной машинке, поскольку, как уже она рассказывала, они жили на заводе. На заводе была печатная машинка, и вот они писали письма. Значит, еще полгода она жила у этой женщины, и в какой-то момент эта женщина спросила, она спросила эту женщину, когда она уже была постарше, она спросила эту женщину, почему ты меня спасала, это же была дикая опасность. И женщина это сказала ей, что я знаю, ведь я же читала Танах, я читала Библию, я знаю, что Бог любит евреев, я хотела сделать хорошо Богу, я хотела сделать приятным Богу и спасти еврейскую девочку. И еще один мальчик, который вот так тоже выжил, спросил тоже женщину, которую спасла, в какой-то момент, почему ты это сделала. И она сказала, когда она брала, ну, когда я брала тебя, чтобы спасать, мне все соседи, все друзья говорили, не делай этого, это же очень опасно, это смертельно опасно спасать еврея. Как можно это делать? И она сказала, когда вот я умру, а все же умирают, и я приду на небо, и меня спросят на небе, ты видела, вокруг убивают евреев, ты видела, что вокруг убивают еврейских детей, что ты сделала? Ты что-то сделала для того, чтобы спасти евреев. И вот я хочу, чтобы мне было что сказать, когда меня на небе это спросят. Да, я спасла еврейского мальчика. Вот она говорит, что надо понимать, какие герои были эти люди, которые так сильно рисковали своей жизни, ничего не получая взамен. Она также рассказывает, что родители написали письмо этой женщине, что она хочет, как ей заплатить. Написали, что все, что вы хотите, вы от нас получите, напишите, что вы хотите за спасение нашей дочки. И она ответила им четко, что ей ничего не надо, что она делает это не для зарплаты, не, и она не хочет за это получать ничего. Это только во имя Господа было сделано. Рабанит Ривка рассказывает, что в октябре 45-го года, то есть через полгода после конца войны, за ней приехал грузовик. И забрал ее, собственно, к родителям. Вот, надо понимать, какой героиней была эта женщина, ведь она вот так сильно рисковала ею, своей жизнью, чтобы спасти девочку. А, собственно, ей надо было с ней расстаться. И она была одинокая женщина, без семьи. И дальше она осталась одна, так же, как была и до этого. И она написала родителям, что я радуюсь вашей радости, потому что все остались живы, что вы скоро воссоединитесь. И все, и я молюсь, чтобы Бог дал мне силы прощаться с девочкой. Хотя девочка и сама, Рабанит Ривка как бы сама говорила ей, что она не хочет с ней прощаться. Да, это было больно для них обеих. Но было понятно, что у нее есть семья, к которой она должна вернуться. Рабанит Ривка вспоминает, что было вот холодно, осень, октябрь. Это было рано-рано утром, не было фонарей, надо было понимать, что Европа была разорена, и было, все было в ужасном состоянии, дороги, освещение, все после войны было в жутком состоянии, и даже не было освещения, и вот так в полной темноте, в холоде, ее забирали из этого дома, увозили к родителям в Амстердам. Она не помнит, поехала ли тетя Нель с ней или осталась дома. Этого она не помнит. Она помнит, какой был огромный грузовик, и как-то ей было не по себе. Она на него так смотрела в ужасе, куда она должна забираться так высоко. Но, тем не менее, грузовик забрал ее, она уехала к своей семье. И она говорит, что Бог послал ей гибкий характер. Так же, как в свое время она без проблем привыкла к этой женщине, так, собственно, она вернулась в свою семью. И она говорит, что вначале перед едой она складывала руки так, как христиане складывают в молитве. Ее родители были умными людьми и не говорили ей ничего по этому поводу, они ее не ругали. Но постепенно она просто привыкла, она стала делать все, как делают ее родители. И из девочки, которая ведет себя по-христиански, превратилась снова в еврейскую девочку. И так постепенно все вернулось по круги своя. Тода раба. Кен, а ты...
כן, אנחנו אחרי השואה, כן, הילדים חזרו להורים, ואנחנו שמרנו קשר הדוק עם המסתירים עד שנפטרו אחי, שהוא גם בארץ ישראל הרבה שנים, כל שנה נסע להולנד לבקר את האישה שהצילה אותו, והיא נפטרה בגיל 98. ומיד אחרי השואה, כן, זמן קצר אחרי השואה, לקחו אותנו, אישה אחת לקחה אותנו לסלם, לעשות הפתעה להורים, ועשו לנו תמונה אחרי השואה, כן, שחזרנו.
עוד. Это фотография, которую они сделали у фотографа уже после войны, сделать сюрприз родителям. Вот все четверо спасенных детей уже после войны. Вот они.
Вот они.
Два брата. Маленькая девочка, опознанная по пятнышку на попе. И в серединке рабанит Ривка.
וזאת החלטייה הקטנה שהתמצאו אותה בזכות הסימן היכר, כן?
אני רסקזה לו, כתורה פזנה לי פטוצ'יקי נפוטי.
עכשיו אני רוצה, רגע, רגע שנייה.
רבנית ריבקה רסקזת שהיא יודעת ויזל נפקת ג'נשנו כתורי וספסלה קשדי גוד, יענה סקנצ'לס ועוזרס דיפקת ושמי לך.
התמזנל, דוד הנל, היא שלחה לי כל שבוע גלויה, בצד אחד תמונה, בצד השני כותבים כמה שורות. אתם זוכרים את זה בטח, גם מרוסיה בטח זה גם כן. הנה, כן? גלויות, הנה גלויות, צד אחד תמונה, צד השני כותבים, כן? והנה אני מראה לכם קופסה אחת, קופסה, הנה אני מראה לכם. קופסות נעליים, הנה בבקשה. אבל יש לי עוד שתי קופסות כאלה. מלא תמונות, לא כולם שלה, לא כולם שלה, בסדר? אני במשך השנים הוספתי עוד דברים, אבל המון המון גלויות, היא שלחה לי כל שבוע גלויה.
רבנית ריבקה рассказывает, что דודה נל каждую неделю посылает открытку, такие открытки, которые мы знаем из России. С одной стороны картинка, с другой стороны несколько строчек. Она посылала ей каждую неделю. И вот у Рабанит Ривки скопилось вот такое количество, несколько коробок с открытками. Не все от Доды Нель, но большинство от нее. Вот огромное количество открыток она от нее получала каждую неделю.
עוד לא היו טלפונים. זאת אומרת, לאבא שלי כן היה מיד טלפון אחרי השואה, אבל להם לא. אז כל הזמן היה קשר מכתבים. גם עם ההורים, גם איתנו, ברגע שלמדתי לכתוב, אז כתבנו בכתבים. וכל שנה בחופש של הקיץ, אנחנו כולנו נסענו להיות אצלם. אצלם. כל החופש, אבל הרבה זמן. אז נגיד שנה הראשונה שהייתי בת שבע, כן, יש לי פה עוד אחת, איפה התמונה הזאת ש... צילמתי היום, איפה זה? הנה, זה. הנה, זה למשל תמונה, הנה, אתם רואים?
Это Рабанит Ривка рассказывает, что каждое лето они ездили к спасенным, к людям, которые их спасли. Вот она со своей тетей Нель, которая ее спасла. Каждое лето они ездили к людям, которые спасали их во время войны. Телефонов еще не было, у ее папы был телефон, но у этих людей не было телефонов, и они переписывались. И вот так летом к ним ездили.
בשנה הראשונה שהייתי בצבע אכלתי בטח את האוכל שלה, אבל כשקצת גדלתי, אז ההורים שלי הסבירו לה שאנחנו לא אוכלים אוכל של גויים, והיא קנתה לי סירים, שני סירים קטנים, שעד היום יש לי עוד אחד מהם. היא קנתה לי שני סירים קטנים, ובישלה לי אוכל בלי בשר, ועוד לא ידעתי שבישול גויים זה גם אסור, זה עוד לא ידעתי, והיא בישלה לי אוכל בנפרד. כל שנה עד שעליתי לארץ בגיל 19 הייתי אצלה בחופש, וכל שנה ביום הולדת שלי בחנוכה היא הייתה מגיעה אלינו לשבוע להתארח. כן. אני חייבת רגע אחת בשנייה להראות לכם את הגויים שהצילו את בעלי. בבקשה. הנה, זה הזוג שהצילו את הרב לויסון. ופה יש תמונה של בעלי כשהוא היה אצל הגויים. הנה, תמונה, זה הוא. יש פה מלא מבוגרים. כל המבוגרים, ויש ילד אחד לבעלי. הנה. אתם רואים, הוא גם נועל, הוא נועל נעלי עץ הולנדים. הנה, פה, זה הילד, כאן. הנה, זה הילד, זה. זה. ויש לו נעלי עץ, גם כן. גם אני הלכתי עם נעלי עץ בשואה. רגע, בואי נראה שלא שכחתי כלום. כן, אני גם מספרת שאת הבת הראשונה קראתי על שמה, זאת אומרת, היא קיבלה שתי שמות, אחד של שלה ואחד של חמותי זכרונה לברכה, שהיא כבר נפטרה לפני שהתחתנו אפילו, אז קראנו את הבת הראשונה על שניהם, והיא בטח מאוד מאוד שמחה, ועוד היא זכתה לשלוח בובה לבת שלי הזאת שנקרא שבא לארץ ישראל. אנחנו לצערי כמובן אף פעם ביותר לא נפגשנו, אבל אמא שלי שמרה את הקשר והלכה גם ללוויה שלה, ואני שמרתי את הקשר, מכתבים כמובן גם כן. עכשיו תחשבו רגע, הכל המציל נפש אחד מישראל מציל עולם ומלואו. כן? תחשבו רגע איזה זכויות יש לאישה הזאת. אומרים שחסידי אומות העולם יש להם מקום בגן עדן, ובזכותה כל הילדים שלי, הנכדים שלי, הנינים שלי, כולם בזכותה שלומדים תורה, מקיימים מצוות. אני מראה לכם תמונה, אני לא רגילה להראות את התמונה הזאת, אבל בשביל ההזדמנות הזאת כמובן, זה לא כל המשפחה שלי, כי זה התמונה הזאת מלפני 9 שנים, לפני 9 שנים, עוד נולדו לנו בינתיים הרבה הרבה נכדים ונינים, אבל תראו רק מה שהיה כבר לפני 9 שנים, בזכותה.
Маша, с вашего позволения, скажите несколько слов. Это семья Рабанит Ривки. Она говорит, что представьте себе, одна женщина голландская, которая спасла ее, она спасла всю ее семью, и вот всех этих, все это внуки, правнуки, дети, которые рождены ею, эта женщина спасла их тоже.
עכשיו לסיום אני אקרא לכם משהו של הרב סיני אדלר, זכרונו לברכה, אם אתם יודעים מי זה, אז יסבירו לכם מי זה, והוא עבר, הוא היה ילד בשואה, הוא עבר את המחנות, והוא נפטר ממש לא מזמן, הבן שלו גר בתפרח, והוא היה בא לתפרח, הוא היה, פגש באותו, והוא היה, הוא נדר, בכל, בתור בחור צעיר, נדר, שאם הוא יצא חי מהשואה, הוא יקדיש את, את חייו לתורה, וכך היה. כל המשפחה שלו כמובן נרצחו, חוץ לאח אחד שהיה לו בארץ ישראל, והוא עלה לארץ ישראל, והוא היה רב בזמני, לפני הרבה שנים אני גרתי באשדות, והוא היה הרב של אשדות, ואחר כך פגשנו אותו פה בתפרח, בגלל שהבן שלו גר פה, והוא כתב, איך קוראים לספר שלו? עומד פה בארון. טוב, טוב, כרגע לא זוכרת עכשיו. הוא כותב בספר, כותב כמה ספרים על, כן, על עצמו, על השואה, על מה שהוא עבר, על, גם מבחינת ההשקפה וכו' וכו'. אז הוא כותב ככה, לך אזבח זבח תודה ובשם השם אקרא, שזבחי הודיה על הניסים שעשית לי. כאשר אדם או זוכה שהקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים, ראוי שיקריף קורבן תודה. על ידי הקרבת הקורבן מביע האדם את אמונתו שהישועה זה שזכה לה מעת השם, ולכן הוא מודה. רבים הם הניסים שעשה לי הקדוש ברוך הוא מעודי עד היום הזה, והגדול שביניהם שהוציאני מחושך מצל מוות, אז הרב סיני אדלר כותב, של מחנות הריכוס וההשמדה בתקופת השואה הנוראה, שזה לא חל עליי כמובן, כי היה לי רק טוב, אשר פקדה את עמנו בשנים תשין אף תשין ה', דומה שאין שפת אנוש אשר תוכל לתאר מה התרחש באותם שנים בגי צלמוות זה, גיהינום, זה אני אומר. כי עד כמה שידוע לנו, לא היה דבר כזה הנורא הזה מאז נברא העולם. כל מי שעבר את השואל הזה ויצא ממנו חי, הוא התגלמות של נס גלוי, נס מהלך. ולכן מוטל עליו בכל עת להודות להשם. ולהלל לפניו. הנני קורא על עצמי את הפסוקים של נעים זמירות ישראל. עפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני. חילצת נפשי ממוות, את עיני מדמעה, את רגלי מדחי. הקדוש ברוך הוא ברחמיו הגדולים, קיים בי גם את המשך הנאמר. את הלך לפני השם בארצות החיים. הביאה לי לארץ החיים. ארצנו הקדושה, והכניסנו לאוהלי תורה, אשר בהם אוכל לקיים את מה שנדרנו הרב סיני אדלר נדר. אם יוציאני השם מהצרה הזאת ויוליכנו לארצנו הקדושה, ואתראה שם עם אחי יחידי, שיחיה, אקדיש את כל ימי חיי לעבודת השם ולימוד תורתנו הקדושה. הספר שלו קוראים לזה בגי צלמוות, עמוד 59. ולכן לך אזבח זבח תודה. נראה לי שסיימנו.
משה? משה? И Маша, вы подключайтесь, я пока переведу. Рабанин до этого показала фотографию семьи неевреев, которые спасли ее мужа. Помните, там была пара, и потом после войны еще одна фотография, где много взрослых людей, был один мальчик, это ее муж и семья неевреев, которая его спасла. И на этой фотографии тоже видно, что у него такие деревянные башмаки, как носили голландцы в те времена, в том месте. И она тоже говорит, что во время войны я тоже носила такие деревянные башмаки, как носили в голландских деревнях. И она рассказывает о том, что после войны они встречались, и есть каждый год встречаются евреи голландцы, которые спаслись. Да, и я не помню, привела это Маша или нет, что она переписывалась с женщиной, которая ее спасла. Она больше не увидела с ней после того, как она уехала в Израиль, но она переписывалась с ней, и свою первую дочку она назвала в честь этой женщины, которая ее спасла, Нелли. И она, женщина, тетя Нелли, она послала и куклу, и она была очень рада и счастлива, что девочку она назвала в ее честь. А мама поддерживала отношения с этой женщиной, тоже она с ней переписывалась, и она переехала на ее похороны. И Рабанит Левисон, она приводит из книги «Бегейт Салмавит», эту книгу написал Рав Синай, который тоже выжил во время войны, он был в Голландии, он прошел лагеря, и во время, когда он был в лагерях, он пообещал Всевышнему, если ты меня спасешь, я обещаю тебе посвятить всю свою жизнь Торе и добрым делам еврейского народа. И когда он действительно он спасся, и он был равом в Аждоде, и действительно посвятил всю свою жизнь Торе. И Рабанит Ривка, она жила в Аждоде, и там они с ним познакомились. После этого они встретились еще раз в Цифрахе, потому что сын этого человека жил в Цифрахе. И он после войны написал книгу о своей жизни, о том, как он спасся. И он написал о том, что он тоже много включил моментов, которые связаны с правильным воззрением, как правильно относиться к тому, что произошло во время войны, и как относиться, как строить отношения Всевышним заново после того, как люди пережили эти ужасы. И его книга называется «Бегейт Салмавит». Она привела оттуда цитату, в которой говорилось, что каждый человек, который спасен во время после войны. Во время войны он был спасен Всевышним. Это олицетворение чуда. Это как будто живое чудо, которое находится между нами, среди нас. Да? И человек, который был спасен во время войны, что это самое страшное. Это женщина, которая ее спасла, Рабан Трипка, вот тетя Неля, которая она показывает ее фотографию еще раз.
Я прошу прощения, у меня, видимо, перебои с интернетом тут были. Вот, и поэтому я слышала, например, что Рабанит Ривка сказала, до 7 лет она все-таки ела еду этой женщины, да? Я не знаю, или это или нет, и потом после 7 лет она уже подросла, и родители объяснили, что евреи не должны есть еду неевреев, и эта женщина, когда она приезжала к ней летом, она давала ей две кастрюльки, да, в которых она готовила еду, вот, то есть как бы было полное взаимопонимание в этом вопросе. Вот, я прошу прощения, после этого у меня были перебои с интернетом, ну вот вы сейчас рассказали то, что я уже успела потом услышать, и этот псалом, который Рабанит Ривка упоминала, «Бегейт Салмавит», да, это «Долина смертной тени», да, это «Долина смертной тени», так называется книга Рава Синая Адлера. Прошу прощения за перебой с интернетом, который у меня был.
Я
сказала еще такую вещь, что человек, которому произошло чудо, он обязан восхвалять Всевышнего и благодарить Всевышнего все время, да, потому что на нем возложена такая священная обязанность благодарить Всевышнего и рассказывать о тех чудесах, которые не произошли.
Рабанит,
сиямнули торги.
Спасибо большое. И у мужа началось второй зум.
Они בקשתי. Аяли שיבוש עם אינטרנט פה כנראה, אבל הספקתי לשמוע מה שסיפרת על סירים, שהבאת סירים, כי לא יכולת לאכול אוכל לא כשר, והדודה נל הבינה את זה, כי זה מה ששמעתי, ואחר כך סיימנו לתרגם על רב סיני ועל הספר שלו. סיימנו לתרגם.
כן, אני רציתי אולי להגיד שיש לי, אני עכשיו כבר, כל הפסקים כבר התבלבלו לי, אז אני כבר, רגע, לא יודעת כבר איפה זה רשום לי עכשיו, רגע. רגע, תסתכלו. כשהיא נפטרה, אז מצאו במגירה שלה את שעון הזהב שלה,
Это золотой
цетик. Этой женщины. והמשפחה הייתה לאחות, ממש גרה לידינו. לאחות הזאת היו שבעה ילדים. והנכדה של האחות, היא שלחה לי אחרי שהיא נפטרה את השעון. את השעון זהב. משהו מאוד מאוד יפה ומאוד מיוחד. שעון זהב אמיתי.
Рабанит Ринка рассказала, что когда эта женщина умерла, Дода Нель, у нее нашли золотые часы, которые она просила передать ей. У этой женщины была сестра, у нее было 7 детей, были внуки, соответственно. И вот Рабанит Ринка получила эти часы от внучки сестры этой женщины, которая ее спасла.
Они холерей гахат, есть мал от לספר. אני עליתי לארץ כשהייתי בת 19, ואף פעם לא נסעתי מארץ ישראל לשום מקום, עד שלפני פחות מ-10 שנים, הייתי חייבת לנסוע להולנד, בשביל איזה עניין, וחייבת. ואז נסעתי עם אחי הגדול, ואל 10 ימים אולי לא. קודם כל, הדבר היחיד שעניין אותי שם, לא יומן. הדבר היחיד שעניין אותי, זה היה ללכת לעיירה הזאת, או חופן, ולראות את המקום איפה שניצלתי. אחרי השואה, גרתי באמסטרדם עם ההורים, בסדר, הלכתי לראות, בסדר, אחי שכר אוטו, ונסענו, והוא הראה לנו, הנה הבית, הנה בית ספר, ראינו, הכל ראינו, אבל הדבר היחיד שעניין אותי היה ללכת לעיירה הזאת. ואני ידעתי שהבית לא קיים, בגלל שהרסו אותו לפני הרבה שנים, כבר עשו כביש, הרסו את הבית, אז זה עד היום כואב לי מאוד, אבל אני הלכתי באותו יום למקום איפה שהיה הבית, ובירכתי בשם ומלכות שעשה לי נס, במקום הזה. והייתה, את עד היום, גרה שם, אחת הנכדות של האחות, היא גרה שם, והתארחתי אצלה, ביחד עם האח שלי, יום שלם ישבנו, והעלינו זיכרונות, ולא ראינו אחד את השני, 60 שנה. ו-50 שנה, 60 שנה, לא נפגשנו, ואנחנו זכרנו, זה היה מרגש מאוד. ובביקור הזה, עוד הייתה חיה, הבת הצעירה של האחות, שהייתה אז ב-78, כשאני הייתי בשואה אצלה, אז היא הייתה בחורה, וגם עבדה במחתרת כמובן, והיא גם הייתה, היא דומה לטלטנל, אז גם היא הייתה שם, כשאני ביקרתי עם אחי, לפני 10 שנים בהולנד, וישבנו והבאתי תמונות, והם הביאו תמונות, והיה מאוד מאוד מרגש. ותשמעו, מה זה? היה השגחה פרטית. הם אכלו, אנחנו אכלנו, אני הבאנו את הסנדוויצ'ים שלנו, כמובן, אבל אכלנו, וכשגמרו לאכול, בעלה אז של הנכדה היה עוד חי, הוא בינתיים נפטר. כשגמרו לאכול, הבעל קם, מה הוא הלך להביא? מה הוא הלך להביא?
את התפילה.
את התנ"ך. את התנ"ך. את התנ"ך המתורגם להולנדית, והתיישב וקרא פרק בתנ"ך. ואיזה פרק הוא קרא? אני לא זוכרת עכשיו, ספר ישעיהו אולי, כתוב שם, הרחיבי אוהלך. אז מישהו בקהל כל כך בטח יודע, אני לא כל כך מלומדת. הרחיבי אוהלך. אמרתי, תראו איך שזה מתאים לביקור שלי, שאנחנו קוראים עכשיו את הפרק הזה, שהקדוש ברוך הוא מבטיח אחרי כל הצלעות של עם ישראל, חורבן בית המקדש וכל הגלויות, הוא מבטיח לנו את הגאולה, שאנחנו נרחיב את האוהל ואנחנו נקבל לתוכו את כל עם ישראל מהגלויות, ואנחנו נזכה לדורות נוספים ונוספים, בנים ובני בנים ונינים ובני נינים, שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את הגאולה.
אמן.
רבנית, אפשר לתרגם? אפשר לתרגם?
כן.
Значит, Рабанит Рихтер рассказывает, что она приехала в Израиль 19 лет, совершила алию, и после этого она не уезжала никуда из Израиля, но меньше 10 лет назад ей надо было поехать по делу, ну, у нее не было выбора, ей нужно было поехать, и она поехала в Голландию со своим старшим братом, и единственное, что ей было интересно, это увидеть вот то место, где ее спасла эта женщина, где она когда-то жила. Хотя они с братом сняли, и они поехали в Амстердам, и он показал, потому что брат помнил лучше ее, показал ей, где школа, где они учились, и где они жили, все места, где они были с родителями. Почему-то ее это не очень интересовало, ее гораздо больше волновало, и хотелось увидеть вот это место, где жила женщина, которая ее спасла. К сожалению, дом ее уже был давно разрушен, и Рабанит Ривка очень переживает из-за этого. Ее дом уже увидеть невозможно, но ее сестра жила там, и она увидела ее внучку. Ее сестра, конечно, давно умерла, она увидела внучку сестры, и еще тогда была жива дочка, младшая дочка сестры, этой женщины, ее спасшей. Ей было тогда 78 лет, когда они туда ездили. И сегодня она жива, я так поняла. А ее муж умер с тех пор, но тогда и муж этой младшей дочки тоже был жив. Вот. А она ее помнила, потому что когда она была девочкой и там жила, то эту как бы свою родственницу, она тогда была маленькая или юная девушка, она была в подполье, дочка сестры, она ее помнит еще с тех времен, когда ее спасли. И вот они не видели друг друга 60 лет, и вот они встретились, да, это была, конечно, такая встреча, очень, ну, все плакали и вспоминали, было очень много воспоминаний о том времени, когда они жили там все вместе. Конечно, и Рабанита Ривка, и ее брат ели бутерброды, они не ели там со всеми, но, тем не менее, они сидели со всеми, была общая трапеза. Вот. И муж этой, тогда еще живой муж этой младшей сестры, принес танах, ну, естественно, переведенный на голландский, и прочитал перед всеми главу, в которой было... Рабанит Ривка не помнит точно, может быть, это Ишаяу, да? Какая-то глава, где написано «Ахини, это Оалех», то есть «Приготовьте шатры свои», да? «Приготовь шатры свои, Израиль». Ну, и она говорит, вот, посмотрите, как это правильно, действительно, ведь приходит избавление, евреи возвращаются на свою родину, и правильно сказано, приготовить нам свои шатры, в которые мы сможем принять всех евреев, которые сегодня на наших глазах, вот происходит чудо, евреи со всех стран собираются сюда в Израиль, и мы готовим шатры, и происходит полное избавление. На наших глазах происходит полное избавление.
Если не возражаете, Маша, я добавлю, что она сказала, что когда она приехала, и дом, который уже разрушен, и там и шоссе на этом месте, но она стояла на этом месте, она сказала, пришла благословение с имени Всевышнего, благословен ты, который сделал мне чудо на этом месте.
Да. Да, правильно. Благодарила Всевышнего за чудо, там, где стоял разрушенный дом.
Еще она сказала такую вещь, что Ахиню Алех, приготовь твои шатры, это как будто обещание Всевышнего еврейскому народу, что после всех изгнаний, после всех бед, после всех страданий, которые еврейский народ принес в течение всей своей истории, все равно будет хороший период, и будет светлый период избавления и для всего еврейского народа. Это как будто прозвучало как обещание. Почему? И она сказала, что вы помните, я вам рассказывала, что в конце каждой трапезы они читают отрывок из Танаха. Да? И так они от начала слова перешит в начале до конца, до Нового Завета. Каждый день после трапезы читают отрывок из Ветхого Завета, из Нового Завета. И в тот день они тоже после трапезы сказали, произнесли отрывок того дня, и это как раз выпал на вот этот отрывок из Ишаяу, готовь свои шатры в Израиле.
כן, רציתי להגיד ש 25 אלף יהודים הסתתרו. תחשבו רגע כמה גויים הסכימו להסיר. תחשבו רגע. זה יוצא מן הכלל, כן? אני לא יודע מדויק עכשיו בדיוק, אבל כן, אומרים פה ש 4,500 ילדים הסתתרו, ו-60% מהם לא ניצלו, בגלל השנות או בגלל שהגרמנים חיצו אותם, כן? גם עם המבוגרים אותו סיפור, אותו דבר. כן, אני לא יודעת עכשיו בדיוק מספרים, כך וכך הסתתרו, וחלק גדול לא ניצלו, בגלל או השנות או בגלל שהגרמנים מצאו אותם, חיפשו אותם ומצאו אותם, כן?
משה, פריפיטיטי.
רציתי רק להראות לכם את הבובה שהדודה נתנה לי מתנה.
Вот эта кукла, которую Дода Нель, да, женщина, которая спасла Рабанит, дала ей в подарок. Она рассказывала про эту куклу. Вот эта кукла. И Рабанит Ривка говорит, что по документам прятались с помощью подполья 25 тысяч евреев. Из них 4,5 тысячи детей. К сожалению, 60% не спаслись. Подумайте об этом числе. 60% не спаслись из-за того, что немцы доносили, из-за того, что соседи понимали, что это евреи. И, то есть это было совсем не так легко спасти. И вот четверо детей этой семьи, они все спаслись. Это огромное чудо, и надо подумать, что да, этих детей, не дай бог, немцы расстреливали, они вместе с ними расстреливали тех, кто их спасали. Надо подумать о том, как много людей пожертвовали своей жизнью ради спасения еврейских детей, и какой это был героизм с их стороны. И надо отдать дань этим людям, которые столько времени делали, так много опасного, жертвовали своими жизнями и своим душевным покоем, чтобы спасти этих детей, которые все-таки спаслись. Которые надо помнить об их героизме.
А тем более, что Абуба и Лоюдия, и Блондини, и Минаем Хулот.
Вы видите, что эта девочка не очень еврейская, она такая блондинка с голубыми глазами, кукла эта.
Окей. читал?
Да, и это как рабанит,
рабанит, туда раба лаханахит, айюпо анашим катву тох кидей, шем митракшим адмаот, мясипур, кама зе мирагеш, катву амон, амон тугувот, але тох кидей ши сипар, вегам шалу шейлот, аз ашейла ахшав, им еш лах зман векох להתייחס לשאלות, או שאת רוצה לסיים, כן?
Давайте вопросы, пожалуйста.
У нас есть две поднятых руки.
Спасибо большое еще раз. Я хочу сказать, что мне не очень удобно читать вопросы, потому что у меня у мужа началось свой зуб. И мы тут с ним параллельно. И я думаю, что это мешает. Очень много вопросов по поводу Польши. То, что было в начале
вопроса.
Я буду задавать.
Да. Давайте я вам буду его в чат пересылать, а вы задавайте.
Я вижу тут в чате. Есть поднятые руки, можно включить микрофон, и тогда женщины будут задавать.
Давайте попробуем. Мирьям, я вам сделала возможность говорить.
Слушай.
Рабанит, бинтайм, они открыли
Вот вопрос, видите, про Польшу.
Есть вопрос, рабанит, туда рабалах. אני מתרגמת לך משהו, תודה רבה על הפגישה עם אדם כל כך מיוחד כמוך. לרבנית רבקה נכבדה, אני שומעת אותך ובוכה, וגם לסבתא שלי היה חיים דומים, ואני מאחלת לך בריאות וכוח, וממש מורידה את הכובע לפנייך. אני ממשיכה סיפור לא יאומן, תודה רבה. אני מבינה שגם כנראה אבא שלך גם אדם היה מאוד מיוחד, כן? וצריך להודות להורים שלך על חוכמת החיים, שכמה הם באמת הגיבו בחוכמה ובסיטואציות הלא פשוטות שהחיים הציבו לפניהם. עכשיו עוד שאלה, בפולין גם היה הרבה יהודים, לא יהודים, לא יהודים, לא מאמינים, כן מאמינים, אז למה היה שם פחות יהודים שהצילו, למה את חושבת?
Нет, вопрос не про это, вопрос про то, что было вначале сказано, что за то, что евреи отошли от веры, поэтому...
А, нахон, да, нахон.
Спрашивается.
Да, вы правы. Тогда раба, ציפור מאוד מרגש, ושאלה, בפולין היה גם בשואה ובפולין בפרט היה הרבה יהודים מאמינים, כן? אבל שואה הייתה גם עבור יהודים מאמינים, למה זה קרה להם? הרי בהתחלה אמרת שזה בגלל ההשכלה והתבוללות, כן? אבל היו יהודים שלא התבוללו, אז למה זה קרה להם? את מה שקרה.
גלית, סליחה, את רוצה שאני אתרגם את השאלה לרוסית או שאיך נעשה את זה?
По-моему, я ее прочитала. Люди...
Я могу прочесть еще раз этот вопрос. В Польше было много верующих богоязненных евреев, но Шоа была и там. Почему? Как вы думаете?
דווקא הרב סיני אדלר בספר שלו, הוא יש לו, בסוף הספר יש לו בדיוק על השאלה הזאת, יש לו תשובות, אבל אני גם לא רבנית, אני לא, זה תשאלי רב שיוכל להסביר לך, אבל אנחנו יודעים שעם ישראל הם גוף אחד, אנחנו אחראים, איך קוראים לזה, ישראל ערבים זה לזה, אנחנו כולם אחראי, גוף אחד, כל עם ישראל גוף אחד, יש אנשים שלא הולכים בדרך הנכונה, אז אנחנו אחראים עליהם, לעזור להם לחזור לדרך הנכונה. את צריכה לזכור על זה, זה לא בשביל להגיד את זה בשלושה משפטים. אנחנו גם, אנחנו אומרים, לא מחשבותיי מחשבותיכם, אנחנו גם לא מבינים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בכלל. יש הרבה שאלות שאנחנו אין עליהן תשובה, וזה לא מוריד מההתחייבות שלנו, כן, להתנהג כמו שכתוב בתורה, וגם כמובן גם, הנה, תולדות ישורון, זה מה שהם עושים. הם מנסים לקרב את יהודי רוסיה לאביהם שבשמיים, וזה באמת תפקיד.
רבנית ריבקה говорит, что у нее, конечно, нету таких четких и правильных ответов, что как раз у Рава Синая, про которого она рассказывала, есть в книге эта тема, он это упоминает, почему действительно верующие евреи и соблюдающие евреи погибали в большом количестве. Но то, что она может сказать, это, ну, мы знаем такое выражение, да, что мы все евреи ответственны друг за друга. И как бы весь народ Израиля – это единый организм, это одно тело. И если кто-то в этом организме ведет себя неправильно, то страдают все органы, да, то есть если есть евреи, которые идут неправильным путем, то страдают все евреи, вот. Конечно, мы не на все можем ответить, потому что, ну, так сказать, логика Всевышнего неисповедима, мы не знаем всю логику, мы можем просчитать, по какой логике он себя ведет, но это не то, что мы не все понимаем, не снимает с нас ответственности за евреев, которые ведут себя неправильно. Мы должны делать все, чтобы приблизить их к правильному пути. И она говорит, это то, что делает, например, Толдот Вишурун, организация, которая старается приблизить...
מה את יכולה להגיד על אנה פרנק והסיפור שלה? זה היה משפחה לגמרי לא דתית, כן? וההיסטוריה שלה היא התחילה, זה סמל של השואה, כן? אחת מהסמלים של השואה. ועוד שאלה שנייה, אם השם רצה להניש את היהודים על התגוללות ולהפריד אותם מהלא יהודים, למה זה לא עשה שום, זה לא באמת הביא לתוצאה המבוקשת, כן? מסוף השואה ועד ימינו אנו, ההתבוללות רק גודלת. можете сказать об истории Анны Франк, это совершенно светская семья, ее история стала символом катастрофы. И второй вопрос, если Бог хотел наказать евреев за ассимиляцию, делить их от народов, почему же это не дало результата? С конца катастрофы и до сих пор ассимиляция только увеличивается. Интергам телерусит в Ташина. Кенрой, Матумер, это Ташина ли Анна Франк? Влама давка, мишпаха лодетия, יפה להיות לסמל של השואה ולגבי התבוללות שרק הולכת ומתרחבת לצערנו.
אנה פרנק זה לא שאלה, כן, זה ספר באמת מאוד מאוד מתאר בצורה מאוד מדויקת מה עבר על אנשים בשואה, שזה הפך להיות סמל, למה לא? אין בזה שום בעיה. וגם זה מאוד מאוד מאפיין, כן, את הרגשות, את הקשיים שעברו על האנשים האלה. אבל, רגע, מה אמרת לי עכשיו?
השאלה שהייתה על בוללות, שזה לא
הביא לתוצאה. בוללות. תראי, מותק, הקדוש ברוך הוא יודע כל אחד מה עבר עליו, איפה הוא נולד, כן, יש תינוקות שנשבו, כן, אנשים שנולדו לתוך החילוניות, לתוך רוסיה בכלל, כן, שהם לא, אין להם בכלל, לא הייתה להם בכלל בחירה, אבל אנשים שיש להם בחירה, אז יש להם בחירה. ואז הקדוש ברוך הוא רוצה, נתתי לפניכם היום את החיים ואת המוות, את הטוב והרע, הוא בחרת בחיים. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לבחור בחיים ובטוב, כן, ולעשות מה שמוטל עלינו. אבל הקדוש ברוך הוא יודע כל אחד איפה הוא נמצא, ואיפה הוא היה, ואיפה הוא נולד, ואיפה הוא גדל. ובוודאי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שלימות הצדק, ואנחנו לא דואגים לאלו שלא היה להם שום אפשרות לא של בחירה. רק אלו שיש להם בחירה, אז עליהם אנחנו מדברים, כן, שאם הם לא בוחרים בטוב, אז הם יצטרכו לתת דין בחשבון. יש דין ויש דיין, או איך אומרים, אוזן שומעת, עין רואה, וכל מעשיך בספר מכתבים. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יודע על כל אחד בדיוק, אם הוא הייתה לו בחירה או לא היה לו, והוא בהתאם. הוא יתנהג איתם בהתאם.
אוקיי. רבנית ריבקה говорит по поводу первого вопроса, что насчет Анны Франк, она не видит никакой проблемы в том, что это именно эта семья стала символом катастрофы Голландии вообще, хотя эта семья была ассимилирована. Анна Франк потрясающе описала все чувства, все мысли, которые переживала вот семья, множество таких семей во время войны, и поэтому понятно, что ее дневник стал символом. Он символизирует все то, что переживали многие-многие люди в то время. По поводу второго вопроса, почему ассимиляция, собственно, не прекратилась после войны, Рабанит Ривка говорит, что ну, Бог знает и Бог видит, как известно, каждого человека его действия. Да? Есть ситуации, когда у людей нет выбора, ну, особенно, например, евреи из России, которым не давали, ведь у них не было возможности ничего изучать еврейство, то, что называется плененные младенцы, да, они с детства не знали и не имели возможности ничего изучать, и это понятно, но у многих людей есть выбор, да, сегодня мы, слава Богу, живем не в тех условиях, в которых во время Второй мировой войны, и у нас есть возможность соблюдать заповеди, и Бог просит от нас, чтобы мы выбрали жизнь, да, и соблюдали заповеди, делали так, как нам будет хорошо. Но если человек делает свой выбор, и он живет не так, то, к сожалению, он отвечает за это. Бог, как известно, все видит, и ухо слышит, и глаз видит, как написано. И человек, у которого был выбор, и были все возможности соблюдать заповеди, то ему придется сверху ответить и дать, так сказать, дать ответ перед Господом, почему он этого не делал. Окей. אוקיי, זה אני סיימתי לתרגם.
רבנית, יש פה עוד שאלה. תודה רבה לך. כן, יש פה עוד שאלה. תודה רבה על המפגש. האם אפשר בבקשה לשאול איך מצאו את האחות הקטנה בזכות הסימן של דיו, כן? אם אפשר, באמת סיפרת, אבל ביקשו פה לספר את הסיפור עוד פעם. בזכות הסימן.
ידעו שאחותי הייתה בדרום הולנד, באזור הולנד מחולקת ל-12 מחוזות, וידעו שמסרו אותה לאזור הדרום, וזה באמת היה סייעתא דשמיא, בוודאי, שאני חושבת לא, אני לקרוא פעם את הסיפור או לשאול את אחותי, אבל אני חושבת שלא דווקא האנשים שהסתירו אותה ידעו, קראו את המודעה בעיתון, אלא איזה קרוב משפחה או שכנה, והם אמרו להם, נראה לי שלילדה שאצלכם יש לה נקודה כחולה, ואני לא זוכרת מדויק את הפרטים. אני לא זוכרת מדויק, אבל עובדה, עובדה שבזכות זה.
Рабанит Ривка рассказывает, что не те люди, которые спасли ее младшую сестру, прочли объявление, а их родственники или соседи, кто-то прочел, она жила на юге Голландии, и вот кто-то из родственников или соседей прочел объявление и сказали людям, которые ее растили, по-моему, этой девочке действительно есть такая голубая точечка на попе, вот, и, по-моему, это она, и действительно посмотрели, вот, и выяснили, и оказалось, что это действительно она, вот такое вот чудо сделал Господь, и эту потерявшуюся девочку нашли по этой точечке. Да. Да.
Рабанит, туда раба, котвим по рабе, туда раба, ве амон бриют, ве туда раба, нашим меод модин, аля
сипур. Беседа, беседа. שנזכה רק לבשורות טובות ושאף פעם אף אחד לא יהיה במצבים האלה.
רבנית говорит, чтобы дай Бог, чтобы у нас были только хорошие новости и чтобы мы никогда в жизни больше не переживали подобные ситуации. Не дай Бог.
כמה אנחנו מתפללים ביום אחד על כן עושה שלום במרומיו יעשה שלום עלינו בברכת המזון, בתפילות, אנחנו כל כך הרבה מבקשים שלום, שחס ושלום לא, אוקיי, לא תהיה שום מלחמה ולא אנטישמיות. אנחנו לא יודעים את ההנהגה, לא מבינים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אבל, כן.
Да, Рабанит говорит, что мы часто в молитвах просим, да, чтобы Бог послал нам мир, чтобы Он послал мир нам и всему народу Израиля, да, это известная молитва, вот, и мы так просим, получается, что мы, в общем, все время просим Его о мире, чтобы не было вот таких страшных войн, и чтобы было тихо и спокойно, но мы не понимаем, что руководит Всевышним, почему Он посылает нам те или другие испытания, мы этого понять не можем.
אנחנו לא יכולים לשנות את העולם ולא אדם אחר, אנחנו רק יכולים לשנות את עצמנו. אז זה מתחיל איתי, כי אם אני מתנהגת כמו שצריך.
Поэтому Рабанит Ривка говорит, что мы не можем изменить мир, мы не понимаем, как, что происходит, и мы не можем изменить мир. Но что мы можем изменить, это себя. Поэтому если мы хотим, чтобы этот мир стал лучше, то нам надо начать с себя, с того, чтобы изменять к лучшему себя. Кен, туда. Туда.
Рабанит, есть по очейла, на крилах, есть шарот, туда очейла, кен? תודה רבה על הסיפור המיוחד. תגידי בבקשה, איך אנשים שעברו את השואה השתקמו מבחינה פסיכולוגית? האם היה איזה עזרה או תמיכה פסיכולוגית אחרי השואה או לא?
הרבה, זאת אומרת, אני לא קראתי ספרים, יש הרבה ספרים על זה, לא קראתי אותם, אבל בוודאי אני לא ציימתי את זה, אני הייתי צריכה לציין את זה, ואז אני אעשה את זה עכשיו, שהקדוש ברוך הוא עזר לי, שאני יצאתי מזה, זה לא שום נזק, וזה נס נוסף שהקדוש ברוך הוא עשה איתי. בוודאי שיש מלא אנשים, כן, גם ילדים, גם מבוגרים, שיעשו עם הרבה נזק פסיכולוגי, רגשי, גופני גם כמובן, כן, אחרי שאנשים היו רעבים ועברו את כל העינויים וכו' וכו'. אז בוודאי שגם, אבל גם ילדים בגילי, שגם לא כולם, לא סיפרתי, שכן, אני זכיתי להיות בכתובת אחת, אבל היו ילדים שהתגלגלו אנשים, אנשים, גם מבוגרים, גם ילדים, שהתגלגלו מכתובת לכתובת. בגלל שאני מכירה יהודי אחד מהעולם, שהוא היה ב-19 כתובות. וכן הלאה, וכן הלאה, זה היו כאלה, עשו על זה מחקרים, יש לי ספרים על זה, שכן, כמה אחוזים היו בכתובת אחת, כמה אחוזים היו בשתי כתובות, 2, 3, 4, 5, כמה היו מ-1 עד 10, כמה היו מעל 10, וזה, בוודאי, אנשים בוודאי נשארו עם נזקים קשים, גם רגשיים, גם גופניים וגם פסיכולוגיים ופסיכיים, בוודאי, בוודאי. כמה אנשים היו זקוקים אחר כך לטיפול פסיכולוגי יסודי. כן, אני מכירה אישה רגילה, אישה, היא כן, הייתה עובדת סוציאלית אחר כך, היא, כן, וכולי וכולי, אבל היא הייתה מוסתרת בשואה, ואבא שלה לא חזר, הוא נהרג בשואה, ואמא שלה כן חזרה, אבל לא משנה, סיפור חיים שלם, והיא עברה טיפול פסיכולוגי כמה שנים, כן? כדי קצת להיות יותר מאוזנת ויותר שלמה עם, עם, עם עצמה, עם החיים, עם ה... כן, זה לא, בוודאי, בוודאי, מלא אנשים היו להם טיפולים פסיכולוגיים, כן, בוודאי, או של התנהגויות קשות, או סיוטי לילה, או וכולי וכולי. בוודאי, הרבה. בוודאי.
Рабанит Ривка рассказывает, что, во-первых, ее задали вопрос, что ей известно о реабилитации психологической, физической людей, которые вот таким огромным чудом выжили все-таки после войны и продолжали жить после войны, как бы как они реабилитировались. Рабанит Ривка сказала, что есть много книг на эту тему, она не штудировала их, и, как бы у нее нет, может быть, достаточной информации об этом, но, естественно, понятно, всем, кто тогда жил, все видели, что люди возвращались с огромными травмами, как физическими, так и психологическими. И дети тоже. Дети получали огромные травмы. Даже дети, которые вот так их спасали, им повезло, они остались живы и физически здоровы. Но у них были жуткие психологические травмы, поскольку ведь далеко не все дети вот так вот жили у одной женщины, которая их любила, и все было как будто бы нормально, естественно. Она знала ребенка, который прошел 19 семей во время катастрофы. Есть отчеты о том, сколько детей смогли быть в одной семье, а сколько детей в двух, а сколько детей в трех. Все это можно выучить. На эти темы есть исследования. Что происходило с этими детьми, которых отдавали в чужие семьи, и через сколько семей они прошли. Поэтому, безусловно, люди имели огромные-огромные травмы. Она знала женщину, которая тоже, как бы, папа не вернулся с войны, и мама, слава богу, вернулась. И, тем не менее, она пережила много вот таких душевных травм, пока она дождалась конца войны и смогла соединиться с матерью, хотя она стала потом соцработником и организовала себе нормальную жизнь, но это непросто. И поэтому, да, конечно, очень многие люди, дети нуждались в серьезной реабилитации.
Они бы медленно... Рега? Петь. רציתי להגיד שהילדים שחזרו מהמסתור, כן? הילדים שחזרו מהמסתור, אז לפעמים לא נשאר להם אף אחד, לפעמים נשאר להם איזה סבא או איזה סבתא או דודה או בדודה או כל מיני אפשרויות, כן? אבל או אבא לבד או אמא לבד, כל מיני מקרים. אבל מה שכן ידוע שהילדים שהסתתרו בדרך כלל במסתור, הם היו ילדים טובים. וכשחזרו למשפחה או לעולם היהדות, אז הם היו קשים מאוד, קשים. היחסים, החור הזה שנהיה להם, הפרידה הזאת מההורים, כן, הרבה ילדים למשל, הם ירגישו שההורים שלהם זרקו אותם. הם לא הבינו שזה היה פיקוח נפש ולא היה ברירה. ואז, כל מיני, כל מיני. אז הרבה, הרבה מאוד ילדים שכן היה להם איזה אימא, חזר אבא, סבא וסבתא, דודים, לא יודעת מה, אחות, אז הם היו מאוד קשים אחרי השואה, קשים מאוד בהתנהגות. אז גם כן, בוודאי, תוצאה ישירה מכל הסיפורים האלה, בוודאי, בוודאי, בוודאי. הרבה הורים, גם אם היה הורים, אז בהרבה מקרים הם לא הצליחו ליצור את הקונטקט, את הקשר הזה עם ילדים של אהבה ושל הערכה וכמו שצריך. לא, הרבה, הרבה לא הצליחו.
רבנית ריבקה говорит, что надо понимать, что есть дети, которые вот так чудом дожили до конца войны, но выйдя из этих семей, которые их принимали, они могли не найти никого в живых из своей семьи. Или есть дети, которые выходили, ну, вдруг чудом была спасенная бабушка, дедушка, кто-то, но родителей не было. То есть еще хороший вопрос, что ждало каждого такого ребенка после войны. Не у всех спаслись родители. Теперь другая проблема, о которой она рассказывает, что дети такие во время войны, они, видимо, понимали и подсознательно или сознательно понимали, что надо вести себя очень хорошо, чтобы не погибнуть. И в этих семьях в основном они вели себя хорошо, они были такие хорошие, послушные дети. Но после войны, когда они возвращались, если, дай бог, они возвращались, выжившие семьи свои, они вдруг становились проблемными детьми, и с ними было очень много проблем, потому что они были обижены на своих родителей. Они считали, что родители их оставили, многие дети не понимали, почему родители их бросили. У них было очень много обиды и накопленной злости на своих родителей. Вот. Не все родители смогли восстановить со своими детьми душевную связь после нескольких лет разрыва. И есть дети, которые вышли, слава богу, даже живыми и здоровыми из всей этой ситуации, но у них с родителями осталось отдаление, отчуждение, которое и прежняя связь не восстановилась. Таких семей много, и это тоже, эти дети тоже жертвы войны. Да.
Для каждого бенадам есть тхуна ясудит. Они не дыркуем лезе бедюк в иврит. Лисрод. Бемасадим кашим. והפסיכולוגים מסבירים פעם, כך ענו לי, כי אני שאלתי איך זה שהייתי כזאת ילדה טובה ולא עשיתי בעיות. אז הם עשו באיזה מחקרים שלמים, הפסיכולוגים, וכתבו על זה ספרים, שאמרו שגם ילד קטן הוא הבין שהוא צריך להתאג יפה אצל הגויים האלה כדי לסעוד. אחרת הוא מבין, הוא לא מבין, אבל ככה הם מסבירים, שהוא כן מבין בתוך מודע שהוא צריך להתנהג יפה כדי לשרוד.
רבנית ריבקה говорит, что есть такое понимание, да, есть такой термин לשרוד, да, выжить, да?
Инстинкт выживания.
Да, ну как бы да, можно сказать, инстинкт выживания. Да, у каждого ребенка есть подсознательно, да, многие дети подсознательно понимали, что им надо выжить, вот у них был этот инстинкт выживания. И поэтому, будучи в этих семьях чужих, они хорошо себя вели. И вот она вспоминает, что она же очень, как бы, ну, хорошо себя вела и как бы гибко все воспринимала и смогла как-то гибко перестроиться и почувствовать себя дочерью этой женщины. Или, как бы, да, она спрашивала потом психологов и спрашивала, много говорила об этом, как это так получилось, как она смогла так гибко себя повести, такая маленькая девочка, понять, вот, что в такой-то ситуации надо вести себя вот так вот. И они объясняют, что так ребенок подсознательно чувствует, что надо выжить, и надо вести себя соответствующим образом, иначе выжить. Это тоже некое подсознательное такое поведение, которое дети смогли в себе эти инстинкты как бы открыть, да, и развить их, чтобы выжить.
רבנית, תודה רבה. יש פה שאלה מאוד חשובה, כן? מתחום אחר. אני קודם אקרא אותה ברוסית. Большое спасибо. Как ваш совет, как приблизить уже взрослых детей к еврейской жизни, растущих в светской среде других народов в Германии?
Одну секундочку, я хочу что-то сказать, одну минуточку, прежде чем вы сейчас переведете, конечно, Рабанит, этот вопрос, но я хочу предложить сделать еще одну встречу, минимум одну встречу с Рабанит, вынести этот вопрос как тему и вообще поговорить о вере, о воспитании веры, о том, вот как воспитывать детей. Я думаю, что мы должны отпустить Рабанит, потому что вообще... это, ну, как бы ее здоровье, и мы больше не можем злоупотреблять ее временем. Поэтому переведите ей вопрос и попросите, если она согласится с нами еще раз встретиться на более короткий, естественно, срок.
Они торгем это шейла, а Галит умерет, потому что нахуй мы вакшим мимех от мивгаш беносе шель хинух илади и беносе шель ашкафа нахуна ва акол. אולי את השאלה הזאת, אם תרצי, ואנחנו מאוד נזכה לפגוש אותך עוד פעם, כי אנשים מרגישים שיש לך הרבה מה לתת, ואנחנו זקוקים לעצה שלך.
הלוואי שאת צודקת.
אני יכולה להגיד שזה נכון, מניסיון. באמת יש לך סייעתא דשמיא וחוכמה להבין את השורש שלה, של המקום. אני אתרגם לך את השאלה, אם תרצי לענות עליה עכשיו, כי בן אדם ששאל כנראה זקוק לתשובה דחופה, ואם תסכימי אנחנו נעשה עוד מפגש בנושא של חינוך וגישה נכונה לילדים. אז האם, מה ההצעה שלך לגבי איך לקרב ילדים שהם כבר, לא ילדים קטנים, ילדים גדולים, לחיים יהודים, ליידישקייט, כן? וילדים גודלים בסביבה גויית, כן? בגרמניה. זה השאלה. קשה, שאלה קשה.
מאוד קשה, מאוד. אדם הוא ייצור חברותי, ואיך את יכולה, איך את יכולה לדרוש מהם להיות שונים לגמרי, לגמרי, להיות שונים מהחברים שלהם, ובשביל מה הם צריכים את זה? מבינה? זה שאלה מאוד מאוד קשה, שאלה מאוד מאוד קשה. זה לא נראה לי שאפשר לענות שזה בכמה משפטים, ולא, לא, לא, לא. וגם, זה תלוי גם מי ההורים, ואיך, כן, ו... מה אני אגיד? לא, לא, אני לא חושבת שיש עוד כזאת תשובה פשוטה. ממש לא. ממש לא.
רבנית ריבקה говорит, что человек, в общем, существо общественное, понятно? Дети растут в какой-то вере, они хотят вести себя как все. Как можно ребенку объяснить, что он должен вести себя не так, как все, а совершенно как-то по-другому? И вопрос, для чего это нужно? Для чего нужно жить в таком обществе, где вот так тяжело воспитывать детей, когда сейчас есть другие возможности? Но надо знать, что это за семья, почему важно жить в Германии, и из этого исходить. Простого вопроса на этот ответ нету. По крайней мере, у Рабанит Ривки нет простого вопроса на этот ответ. Очень тяжело понять, как приучить детей к еврейской жизни, когда все общество вокруг не еврейское или не хочет соблюдать заповедь. Нет простого ответа на этот вопрос.
ספרים טובים, ספרים כמו ש נשם כמו הכל לאדון הכל, כמו הספר על הרב זילבר, להישאר יהודי, נכון? נכון?
כן, נכון.
הספרים, לך לך בני, לך לך בני, כל הספרים האלה, זה צריך לתת לילדים האלה לקרוא. כי זה בני אדם שבעצמם התמודדו עם אותה שאלה, והם התמודדו. זה טוב לילדים האלה, הספרים האלה.
Маша, вы с нами? Тогда я пока переведу. Рабанит говорит, что простого ответа на этот вопрос нет. Но если давать детям читать книги, да, как «Аколь Адон Аколь», да, и он, его нет по-русски, но, наверное, он есть по-английски, да, «Все для босса», или есть книга «Иди, сынок», да, переведенная на русский, она есть тоже по-английски. И книга, которую у нас знают на Толдот, это «Остаться евреем», да, книга, которую написал Рав Зильбер, потому что это книги про ту же тему, как люди, которые жили в нееврейском окружении, как им удалось сохранить веру и как им удалось остаться евреем в нееврейском окружении. Когда ребенок взрослые читают книги про людей, про ситуации, в которых они тоже находятся, да, это дает им мотивацию, это дает им возможность понять, где они находятся, и научиться, и это приобщает их к еврейской жизни.
Спасибо большое.
Симха ло шахахну. Есть сефер «Симха ло шахахну». Макирайзе? שמחה לא שכחנו. אני חושבת אפילו שני חלקים. זה גם כן בחורים צעירים שהיו בשואה לבד, כל המשפחה שלהם היו נרצחו, היו במחנות, והם עברו סיפורים והם החזיקו מעמד.
Рабанит упоминает еще книгу, которая называется «И твое имя мы не забыли», имеется в виду имя Всевышнего, да, «И твое Шимха, но Шахах, но твое имя мы не забыли». Это книга, которая даже, кажется, есть два тома. Это книга, которую история молодых мужчин, молодых юношей, которые прошли всю войну, всю катастрофу, и они выжили, они остались евреями. В смысле, они выжили, и они остались евреями в плане соблюдение заповедей, про плане желания осветить имя Всевышнего. Такие книги нужно читать. Она.
Спасибо.
זה עשה המון, המון המון, נתן לנו מכל הבחינות. אין מילים להודות לך, באמת, אין מילים להודות לך על המאמץ, על הצירך, על הכוח שאת נותנת. זה נותן הרבה כוח.
והרבה...
תודה רבה. Спасибо. Я тоже хочу добавить, во-первых, мой муж закончил уже рабочую встречу в Зубе, а мы еще все продолжаем, чтобы он был крайне удивлен. Но я хочу сказать, что теперь на нас лежит ответственность передать эту историю дальше, и она у нас записана, и мы можем показывать ее нашим детям, и можем рассказывать. И спасибо, это действительно уникально. Да, или Маша, переведете?
גלית אמרה שעכשיו האחריות עלינו לספר את הסיפור שלך לילדים שלנו, ואת כל המסר ואת כל מה שמשתמע להעביר את זה הלאה לילדים שלנו, וללמוד ממך, ללמוד המון לחיים, כמה שזה מחייב עכשיו אותנו, אחרי מה ששמענו, ותודה רבה לך. תודה רבה, בלי סוף.
תודה רבה. Если наша студия виртуальная открыта, если... У вас будет возможность, мы будем просто счастливы сделать еще не одну даже встречу с вами.
אנחנו נשמח מאוד לעשות את אחות פגישה, ואפילו לא אחד, אלא יותר, אם תהיה לך אפשרות.
Не такие длинные, не бойтесь, не такие.
לא כאלה ארוכות, יותר קטנות. בשביל שתוכלי, אנחנו מאוד זקוקות לחופן חיים שלך ולשתה. תסכימי, זה יהיה זכות גדולה בשבילנו לשמוע אותך.
И я хочу сказать, что сегодня присутствовало, ну, на протяжении всего времени больше 200 человек и слушала эту историю.
Айом айю анашим, литерми матаим анашим шаму, кен? Галита говорит, что лифи анитоним шла, литерми матаим анашим шаму. Это сипу, это айю
бамевгаш. אני לא שומע טוב, עוד מה שומעת?
יותר מ-200 אנשים, יותר מ-200 היו היום במפגש איתך.
טוב מאוד, טוב מאוד.
תודה רבה לך.
תודה רבה למשה על התרגום. תודה רבה.
משה, אגרומנה ספסיבה. אתה פרוסטה נצלוב שוב את הבירסית.
Мне было это, так сказать, ну, заслугу, это для меня большая честь была. Они медали рабанит, что это Аля Скутли Таргем. Я очень благодарна, что у меня не было честь переводить такую важную, интересную встречу. Шел Чезе Амед, Мед Хашули Кулям, Мерагеш Мелан, Амон Туда.
Рабанит, ты вам большое.
סליחה. אני אומרת, הגיע הזמן שאני אלמד רוסית.
ואני אגיד שאתה פשוט לא время, שאתה פנבות של הרוסי יזיק.
На самом деле, когда у нас было объявление о том, что вы будете нашей гостьей, очень много русскоязычных женщин мне позвонило, написало и сказало: «Вау, это та самая рабанит Ривка, которая меня готовила к свадьбе».
Галит говорит, что берега, что и персима, что я мивгаш итах. Кен? Азе арбе нашим иткашру илея лагид. זה אותה רבנית ריבקה שהכינה אותי לחתונה, כן, כן, אני מכירה אותה, אני מתרגשת לראות אותה. הרבה התקשרו, ואמרו שהן שמחות לפגוש
אותה.
נכון, נכון, נכון. נכון.
אנחנו אומרים שלום, אבל לא נפרדים, כמו שעושים יהודים טובים.
אז אני מוסרת לכולם דרישת שלום חמה, לתלמידות שלי.
טוב לתלמידות, גם מוצ'ניצם, רבה, איפה תרדיות.
תסיבה. תודה רבה.
תודה רבה מאוד, הרבה בריאות, הרבה כוח.
Да, раба. Рабанитита, вам большое спасибо, потому что, ну, во-первых, без рабанитита не было бы этой встречи. Это рабанитита была знакома с рабанит Ривкой, и поэтому эта встреча состоялась.